פרק 29 בכל יום נתון, פרק מיוחד, יהיה עוד פרק מחר, שלא תופתעו מכך שיוצא פרק גם היום וגם מחר.
ספשייל.
ספשייל.
NBA.
שזה מפתיע, כי בטח כולם חשבו שיהיה ספשייל ליגת האלופות.
יהיה ספשייל ליגת האלופות מחר. אנחנו מחלקים את הכל בשביל שיהיה לנו ספשיילים.
אם זה הרבה ספשייל, זה כבר לא כזה ספשייל.
עכשיו שמתי לב שביל סימונס, כל פוד שהוא עושה זה ספשייל.
באמת?
ספשייל מיילבאג פוד, ספשייל זה, ספשייל זה.
כן, כי הוא עושה הרבה דברים גם שהם לא קשורים לספורט.
נכון, אבל זה ספשייל.
אז אם תרצה להתחיל לבקר קולנוע וכאלה.
אז אנחנו עושים ספשייל NBA, סיכום עונה רגילה, תחילת הפלייאוף, ניתן כמה שיותר אינפורמציה ועם סיפורים וכאלה בשביל שנוכל
ונעבור סדרה סדרה
לעקוב, כן, יפה ובצורה נאה.
למי שלא יודע, הפלייאוף מתחיל ביום שבת בערב, שעה 10 לפי דעתי שעון ישראל. נראה מה הולך שם, נעבור באמת על כל הסדרות, ניתן סיפורים מעניינים. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפרק הזה הוא בחסות איסטה ספורט, שמזמינה אתכם לטוס איתה לכל מיני אירועי ספורט ברחבי העולם.
למשל רבע גמר ליגת האלופות,
שחלק ממנו הוא אש.
אש.
מה לא אש? הכל אש.
אש.
אפילו ברצלונה.
חצי גמר גם כן יהיה אש, פתוח.
וגמר זה, אתה יודע, אנחנו רוצים לראות אתכם עם דגלי ישראל שם בצורה תמועה ולא קשורה. אז אם אתם עושים את זה, תעשו את זה דרך איסטה ספורט. ואם תגידו שדסקל שלח אתכם, ליתר דיוק, איזה משפט הם צריכים להגיד, דסקל?
עושה לי את זה כשדסקל אומר גגן פרסינג.
כן, יש לנו את האפקט הזה, אנחנו חורשים עליו, אנחנו מחפשים אפקט חדש. תציעו, תרגישו חופשי להציע. ובגדול אנחנו באמת רוצים להדגיש שאיסטה ספורט היו טובים אלינו.
לא, כשהם כותבים את הדבר הזה של הגגן פרסינג, אז הם מקבלים 15 יורו הנחה לאדם.
ויש המון המון אירועי ספורט שאיסטה ספורט עושים, זה לא רק כדורגל, הם גם מטיסים הרשמיים של מכבי תל אביב בכדורגל, שעוד כמה חודשים יתחילו את הקמפיין האירופי הבא שלהם, בתקווה שזה יהיה בליגה האירופית ולא בליגת האלופות.
זה בערך עוד חודשיים הם מתחילים, לא? זה כאילו אותו.
כן, זה ביולי, זה יוצא ביולי, זה ממש משהו מוזר והעונה עמוסה. כל כך עמוסה שאם ניסו להרוג את כל שחקני הכדורגל שלך, אתה מקבל 24 שעות לנוח לפני שאתה צריך לשחק. אין זמן, אין זמן,
אבל על זה מחר, בוא
נתחיל NBA.
בוא נתחיל NBA, תגיד לי, ראם, מה האירוע שלך, של העונה הרגילה? מה עשה לך את זה?
הדבר הכי גדול שקרה בעונה הזו זה המעבר של דורנט לגולדן סטייט, ששחרר את ווסט ברוק להוכיח משהו לעולם.
אז אתה אומר רצף של אירועים, השחרור של דורנט,
זהו.
אוקיי,
אני חושב שזה, אין פה הרבה בני דומינו שנפלו כדי לעשות את ה... אני לא חושב שיש מישהו שיטען שהדבר, הסיפור הכי גדול של העונה הזו זה לא הנתונים האישיים
של כל אחד, לא רק של דורנט.
כן, באופן כללי ובאופן פרטני, כל מה שהיה סביב ראסל ווסט ברוק, כי זה כבר חצה את ה... אתה יודע, את המעקב האובססיבי של עכברי כדורסל על סטטיסטיקה.
כן.
זה כבר פתח ידיעות חדשות, זה כבר היה אירוע
אני
היסטורי.
לך...
ומעבר לכך, כשאתה רואה את ראסל ווסטבורק משחק נגד קבוצות יריבות, קבוצה, משחק שנגיד בדנבר, שהקבוצה צריכה להגיע לפלייאוף, ויש לה סיכוי להגיע לפלייאוף, ויש לה שחקנים שיכולים להוביל את הליגה, יכולים להיות אולסטרים. אוטוטו הם אולסטרים, וכדי להשתפשף הם צריכים להגיע לפלייאוף הזה, ועדיין אוהדי הבית מריעים לראסל ווסטברוק ורוצים להיות שם כשהם רואים עוד טריפל דאבל.
אז אני אגיד לך, אני ראיתי את המשחק הזה, זה היה באמצע הלילה לפי דעתי או
משהו כזה,
מוקדם, לא משנה. ואתה יודע, קודם כל היו כמה דברים מטורפים. היה ממש, אתה יודע, אנשים מודדו אותו כדי להביא את האסיסט הזה.
אסיסט העשירי, כן.
כן, את האסיסט העשירי, והוא כאילו כל הזמן מסר והם הכתיעו, ואז בסוף הוא כן הצליח לתת את האסיסט, ואז הם, אוקלאומה היו בפיגור של
15,
כן. ואז כאילו, אתה יודע, אחרי שהשתחרר העניין הזה, הנה, שבר את הסיס של אוסקר רוברטסון וכו', פתאום איזה השתחרר משהו, והוא התחיל להיות, אתה יודע, הטירוף של אני הולך לנצח עכשיו, כן. ואי אפשר היה לקחת לו את זה.
זה אחד הסיבות, כן.
ואז הוא קולע את שלושת הניצחון, בשתי שניות האחרונות, ואתה אומר, אוקיי, זה הרגע, שבו הוא זכה ב-MVP. לא רק שהוא השיג את ה... כולם מודדו אותו וכו', לא רק שהוא השיג את הטריפל דאבל בממוצעים, הוא גם נותן את הצ'קה הזאת שהייתה נקודה 51 שלו.
אתה יודע מה מיוחד אבל בהודעה על ה-MVP השנה?
כן, זה מאוחר, זה בסוף העונה.
זה אחרי תום העונה, לפי דעתי אחרי הדראפט, אחרי ליל הדראפט.
עושים
גאלה מיוחדת,
והשחקנים
כביכול לא ידעו מזה, מי הזוכה. והדבר הכי הזוי בסיפור הזה, שעם כל הרעש וכל הצלצולים שהיה סביב העונה הזו, עם הרדיפה אחרי המספרים של כולם, קולקטיבי ופרטני, שמה שיקרה, שראסל וויסטברוק והרדן וקוואי לנארד ולברון ג'יימס הולכים לשחק עכשיו פלייאוף.
כן.
ואם ראסל וויסטברוק הולך לחטוף בראש 4-0 מהרדן, ואתה תדע, רק עוד חודשיים או חודש וחצי שווי MVP, אתה יודע מה התגובה של כולם תהיה? איזה בולשיט.
כן.
אם ראסל וויסטברוק יגיע לגמר, סטייל או קלומה של שנה שעברה, מה שמאוד יכול להיות, כי תכף ננתח גם לעומק מה הולך שם, מלבד המרדף הזה אחרי ריבאונדים, ונגיד שהוא לקח 7.8 ריבאונדים, אתה יודע, uncontestant, וכל מיני כאלה שכל הקבוצה בעצם עזרה לו, וכו וכו וכו, וטאץ' גיבסון ויתר על ריבאונדים משלו, שזה משהו עזוי לגמרי, נניח, זה לא שזה כזה מעניין. הנקודה היא, שאם עכשיו הוא יעבור באמת שני סיבובים, כולם יגידו, וואו, איזה עונה גדולה זאת הייתה, ברור שהוא ה-MVP.
כן. ואני חושב שאנחנו קצת מפספסים, אתה יודע, כאילו, כי השחקנים האלה הם מלאי אוגו, כן? וכאילו אם ג'יימס הרדן לא מנצח, לא זוכה ב-MVP, הוא מגיע לסדרה אחרת לחלוטין למול וויסטברוק, שנגיד זוכה, לא, ובדיוק ההפך.
שנים עברו זה היה בתום הסיבוב הראשון, כן, פלוס מינוס, זאת אומרת, אם הוא עובר והוא לא זוכה?
לא, ברור, אתה יודע, כאילו, תראה, גם די, לאורך השנים בדרך כלל, כן, היה די ברור מי הולך לזכות ב-MVP, נגיד, מיד אחרי הפסקת All Star, אתה ידעת מי הולך לזכות ב-MVP. העונה ממש היה קרב צמוד, הקרב הצמוד היה בעיקר בין וויסטברוק להרדן.
כביכול, אנחנו לא יודעים, עד שלא יהיה הצבעות.
ברור, אתה יודע, קוואי הוא אאוטסיידר, אם אתה מסתכל על הנתוני הצמנן.
כנראה שהם לא יזכו, כי סופו של דבר, אנחנו שומעים חלק גדול מהעיתונאים האלה. אתה יודע, זק לו, והחבר של הרינגר, וביל סימנס, וכל החבר האלה, אין כל כך הרבה מצביעים. הם המצביעים, יש כמה מאות כאלה, ואלה הבולטים שבהם, אני מניח שכמו הם כולם מתלבטים בין שניים, אז כנראה שאלה השניים שיכולים לזכות, אבל השורה התחתונה היא, שזה הולך להחזיר אותנו, עם כל העניין שהם יצרו פה, זה בעצם הולך לבטל אותו, כי כדי, היו שנים שנש קיבל, נש, סטיב נש קיבל את ה-MVP השני שלו. אנשים אמרו, טוב, זה לא כזה פייר, הגיע ללברון ג'יימס בתונה. סבבה, בסדר, אז לברון ג'יימס דיבר על זה קצת, אבל בום, יש פלייאוף, אתה יודע. הוא היה צריך לקחת אליפות, 2009, לא זוכר איזה שנה.
אגב, לפי דעתי, אם היו נותנים לשחקנים להצביע מי ה-MVP?
ראסל
וויסטברוק היה לוקח. אתה ראית את התגובות כשהוא עשה את הטריפל דאבל בממוצעים? זה משהו ששחקנים לא חשבו שהם יראו, משהו שעיתונאים לא חשבו שיראו. בכלל, אתה יודע, זה די, אתה יודע, מדברים על זה שזה רנדומלי, וכאילו...
מה הכוונה רנדומלי?
לא, כאילו שהטריפל דאבל זה סתם מספרים רנדומליים, והנה ג'יימס הרדן...
זה פשוט מלא דברים שאתה עושה.
כן, אבל ג'יימס הרדן הוא כאילו, יש לו, הוא הבן אדם הראשון בהיסטוריה שעושה 2,000 נקודות, ולא זוכר כמה אסיסטים, כן? לפי דעתי...
870. לא, 850, כי הוא בדיוק עבר את ה-820, שהבטיח לו את הממוצע.
כאילו הראשון שעושה דברים כאלה, הנה, 900, סליחה, 900 אסיסטים ו-600 ריבאונדים, אוקיי? אגב...
לא יכול 600, 600 היה שם אותו מתחת ל-10. צריך לפחות 820.
לא, ג'יימס הרדן.
ג'יימס הרדן,
אנחנו מדברים על הרדן. וכאילו דרן מורי, הג'נרל מנג'ר שלו, אמר, הנה, זה מספר למשל שהוא יותר היסטורי מהטריפל דאבל של ראסל, אבל אתה יודע, בסופו של דבר... אנחנו מדברים על שחקנים גדולים בהיסטוריה של ה-NBA.
אול פיימרים.
אול פיימרים שאין להם...
כל אלה.
שאין להם 10 טריפל דאבלים. באמת, יש כאלה.
אז לא, תן להציע לך משהו אחר. יש לך שחקן שמשחק בקבוצה ההיא שדיברנו עליה, דנבר, ניקולא יוקיץ', קיבל מלא פרופס השנה, מלא אנשים עפו עליו בצדק. כיף לראות אותו, חוץ מהעובדה הזו שהוא חרטבונה בהגנה, ולא מדברים על זה, אבל סבבה, זה NBA, נניח, אבל הוא שחקן התקפה, והוא עושה מלא דברים. וכשהוא עושה טריפל דאבל, הוא עשה איזה 5 כאלה בחודש, היה מלא התלהבות סביב העניין.
כן.
וזה אותם אנשים שיגידו לך, די עם הטריפל דאבל עם של וויסטברוק. אני לצורך העניין, נורא התלהבתי, ונורא ראיתי משחקים של יוקיץ', של דן, רק כדי לראות אותו משחק, והתלהבתי, אמרתי, וואו, 5 בלוקים ו10 ריבאונדים, מה זה, סטטיסטיקה גם טוב. ואז אתה רואה את וויסטברוק עושה 800, 900, אתה יודע, אתה אומר, הוא רודף לך המספרים האלה.
כן, זה ממש בולשיט לפי דעתי. אגב, בולשיט שיורדים על ראסל, ולפי דעתי הוא ה-MVP, כי בסופו של דבר זה תואר אינדיבידואלי, לא אכפת לי מה הקבוצה עושה. הוא שיחק כדורסל לא מהעולם הזה, באינטנסיביות מטורפת, האיש לא הכי בסדר בראש, ייתכן שהוא לא אנושי, כן? והוא נתן מספרים שאף פעם לא ראינו, ויש גם אחלה נרטיב. הרי אתה התחלת עם זה, קווין דורנט עזב אותו. עכשיו, נגיד לברון ג'יימס עוזב קבוצה, היא מתפרקת
לרסיסים. ראינו את זה פעמיים, ראינו את זה עם קליבלנד, ראינו את זה עם מיאמי.
קווין דורנט הוא אחד מהטופ 5 שחקנים של ה-NBA כרגע? טופ 5, בטוח, אוקיי?
כן.
גם פציעה וכו'.
לא, 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 לא בנוגע ל-MVP, אלא אם אתה חושב צריך להרכיב קבוצה, את מי אתה לוקח?
ברור, אז קווין דורנט,
כמו שסטף קרי הוא כנראה גם טופ 5, אף אחד לא מדבר עליו, למרות שהוא ניצח 67 משחקים.
אני אראה לך, את הנתונים עכשיו של קרי, ואז בכלל תבין את זה. אז אוקיי, דורנט עזב, כן, והקבוצה כולה הפסידה 7 משחקים יותר, 7 משחקים יותר.
הם בהתחלה נראו כאילו הולכים להפסיד המון, אבל הקבוצה פתאום נזכרה, היי, יש לנו את סטף קרי.
לא, אנחנו מדברים, לא, אנחנו מדברים על אוקלאומה. שדורנט עוזב, כן, היו בטוחים שאוקלאמו תתרסק. דיברו בתחילת העונה על זה שהם לא מגיעים לפלייאוף ושווסטברוק
לא אמרו, אבל בווגס נתנו להם 45 ניצחונות, כן?
בסדר, אבל בווגס גם נתנו מעט ניצחונות ליוסטון, הם לא עושים
שם. או מלא ניצחונות למינסוטה. זה לא קורה,
טועים וזה. אבל אוקלאומה, בסופו של דבר זה תואר אישי, והתואר האישי הזה הוא ניתן לשחקן שנתן את העונה הכי מדהימה, והעונה הכי מדהימה שאנחנו נזכור, כן, מהעונה הזאת, מה שאנחנו נזכור זה את ראסל ווסטברוק. אגב, אני אזכור גם את הנקודה האחרונה של פול פירס בגרדן,
עם הבוסטון,
שהיה מאוד מרגש, כן. אבל אתה יודע, זה כאילו, זה לא זה.
תן לי להוסיף עוד משהו על ווסטברוק שלא מספיק מדברים עליו. כדי להגיע לתואר הזה, וזה מאוד מזכיר לי את המרדף לשבירת השיא של זהבי בארץ. שהנה שוב הכנס לכדורגל ישראלי, ידה, 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 סבבה. מה שאני אומר זה, שכדי שבן אדם אישי, יגיע לסטטיסטיקה אישית מרשימה, החבר'ה שלו צריכים לרצות לעזור לו.
נכון.
ווסטברוק הגיע לעשרה ריבאונדים, כי החבר'ה שלו רצו לעזור לו. החבר'ה רוצים לעזור למי שהם מעריכים, ולא למי ששנו.
בדיוק.
כשמציירים את זה, כאילו ווסטברוק הוא איזה דמות ששנועה לחברים שלו, זה לא היה קורה.
ברור.
הוא לא היה מצליח לשבור את השיא, אם החבר'ה לא היו רוצים, אם לא החבר'ה מבינו את הריבאונדים האלה, מה שאומר שיש פה גם עניין קבוצתי.
הוא ניצח גם ב-75% מהמשחקים
שהוא
עשה טריפל דאבל, הוא ניצח.
30 ומשהו מתוך 45.
אגב, והוא מלך הסלם. כן? מלך הסלם, לא מאמין שאמרתי את זה. אגב, בדקתי, יש לו 31, כן כן, הוא המוביל של הסלם.
מה הממוצע שלו?
31.6.
הוא סיים את העונה עם 31.6?
כן.
תמיד, כל הרע של הטריפל דאבלים, אפילו עושים תלב שעברת 31 נקודות, שזה גם סטורי.
מקום 27 בכל הזמנים, אוקיי, בעונות, מתחת לקרים אבדול ג'בר וקווין דורנט. אבל, אפרופו סטף קרי, אוקיי, סטף קרי, הנרטיב הוא שהוא בכלל לא מועמד ל-MVP, אוקיי, הוא ה-MVP בשנתיים האחרונות. אוקיי, ב-2015 הוא זכה ב-MVP, עם 23.8 נקודות, 7.7 אסיסטים, 4.3 ריבאונדים, 44% מהשלוש, כן? וזריקות, כאילו, TS, בעצם יעילות מהשדה של 683, הוא ניצח ב-67 משחקים, אוקיי? השנה, 25 נקודות, אוקיי? 6.6 ריבאונדים, 4.5, לא, סליחה, 6.6 אסיסטים, 4.5 ריבאונדים, 40% מהשלוש, ו-623 TS. אוקיי? הוא ניצח ב-67 משחקים. אז ספציפית סטף קרי נתן עונה יותר טובה מה-MVP ב-2015.
בוא נסתכל סתם אנשים, אני מסתכל, חסן וייטסייד, עם 14.1 ריבאונדים, עונה סטייל זו שרודמן הביא בסיאו, עוזר לקחת את מיאמי עד למרחק יריקה מפלייאוף.
אחרי שהם הפסידו
10-31. זאת אומרת שהיה להם מחצית שנייה מדהימה של העונה, הפוכה למחצית הראשונה, הם סיימו במצב מאוזן הרי. דריימון גרין או ג'ון וול, או וול, מסיימים עם שתי חטיפות לערב, כשוול גם עושר 10.7 אסיסטים למשחק, ונראה בלתי עציר, הוא נראה סטייל דרק רוז בעונת ה-MVP שלו, ואף אחד לא מדבר על זה יותר מדי. רודי גובר, שכולם מדברים על כמה קוואי לינארד טוב בהגנה, רודי גובר נראה כמו נדב NFL אתלטי, כן. אבל ממש ממש אתלטי, שחוסם כמעט שלוש פעמים למשחק.
הוא הראשון בהיסטוריה...
2-6, סליחה.
סליחה, הוא הראשון בהיסטוריה עד רודי גובר, אפרופו נקודות והיסטוריה וכאלה, הוא הראשון בהיסטוריה שהוא באופנסיב רייטינג טופ 3 ובדיפנסיב רייטינג טופ 3, זה הסנטר הכי טוב שאף אחד לא מדבר עליו, רודי גובר.
כמעט 13 ריבאונדים למשחק, מוביל את יוטה לעונה... משוגעת.
עונה מצוינת, הם נכנסו לפלייאוף, הם לא היו בפלייאוף בשנה שעברה.
מה זה נכנסו לפלייאוף? הם באים עם...
והם באים עם יתרון ביתיות, כן? לא, שנייה.
רגע, הם קליפרס עם יתרון ביתיות, הם שניהם עם 51-31.
אבל לקליפרס יש את זה, נכון. יש את הטיי ברייקר. בקיצור, אתה יודע, אנחנו מדברים על הרבה, אגב, יאניס, the Greek freak, שהוא טופ 20
בקליות. וזה עונה היסטורית.
כן, הראשון בהיסטוריה בטופ 20 של הזריקות, ריבאונדים, חטיפות, אסיסטים ובלוקים. אוקיי, אנחנו מדברים... אני לא חושב שב-NBA, אתה יודע, הרבה old school זה יגידו, זה לא המשחק של פעם, ואין תחרותיות, ופקה פקה, וכולם חברים. שמעתי את השטויות האלה. אנחנו לא היינו אף פעם ב-NBA כל כך מוכשרת. לא סתם...
עכשיו המבחן, אבל...
ברור.
אם הפלייאוף לא יהיה טוב,
אין מצב שהפלייאוף... אתה יודע
מה? לא, מה זה אין מצב?
אין מצב.
אין מצב של אסטר תהיה ברבע, אין מצב של אסטר תהיה בחצי, אין מצב של אסטר תהיה אלופות, הכל סדר.
אני אומר, לא יכול להיות שהפלייאוף לא יהיה טוב, כי יש לך, קודם כל, סגנון כדורסל שהוא טוב. אוקיי? קבוצות משחקות, סגנון כדורסל שהוא מעניין, שהוא גורם להרבה דברים לקרות, לא סתם יש את, את, את הכמויות סיים אישיים האלה. שחקנים כן. מגיעים להרבה זריקות, יש פוזשנים מאוד מגוונים, יש הרבה תרגילים. המאמנים נשארים ורצים עם הקבוצה שלהם ומצליחים לייצר תרבות מסוימת. יש לך קלאש, זה עונה ראשונה ב-50 ומשהו שנים האחרונות בלי פיתורי מאמן. כן. אוקיי, זה אומר שכל מועדון פרנצ'ייז מצא את הנישה שלו, מצא את הדרך שבה הוא יכול לשחק ולהיות טוב. אין לך הרבה קבוצות שהן פח השפעה מוחלט. אוקיי?
תן להגיד לך.
אני לא מדבר על ניו יורק ניקס.
אני חושב שזה... אני רואה NBA ברצינות נראה לי, לא יודע, נגיד 15-20, לא יודע, משהו כזה, 15-20 שנה לצורך העניין, ואני לא זוכר אף עונה, שאני מסתכל, עכשיו אנחנו הולכים לדבר על סדרת פלייאוף, אין אפילו סדרת פלייאוף אחת, שאם עכשיו אני לא... יודע ש... הייתי רוצה לראות את כולם. יש, כן. יש בדרך כלל, ברוב השנים, יש המון סדרות פלייאוף שאתה אומר, זה, זה וזה, לא מעניין לי אפילו לאמר על זה. יש לנו כזה משחק כזה עם הורים בתור החבר'ה, שאנחנו בוחרים תוצאות לכל הפלייאוף.
כן.
וכל סיבוב בוחרים מחדש, ויש כזה דירוג מתגלגל, ועד, עד, עד, אני מכור לפנטזי, ידוע. אבל בדרך כלל יש בכל...
אתה תדבר בעצמך.
בסדר, אני יודע. חד משמעית, אם מישהו שומע על זה, I need help. אבל כן, כן. אם ג'ושוע קינג לא שם גול הפעם...
בכל יום נתון, בחסות. מכון גמילה.
כן, לא. באמת, אם ג'ושוע קינג לא שם גול השבוע, אני עמדן. בקיצור.
למה, הוא שם גול?
אני אומר, אם הוא לא ישים עכשיו.
אוקיי.
צחוק, צחוק, אבל שיימוס שנפצע שם, אני כאב, כאב לי יותר מאוד אהב אותו. לא משנה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שבדרך כלל שאנחנו עושים את זה, יש בדרך כלל סדרות שכולם אומרים 4-0 קל, 4-0 קל, 4-0 קל. אני רוצה להגיד שאין אפילו סדרה אחת, כולל זו של גולדן סטייט, שזו קבוצה ברמה היסטורית, מבחינת העובדה שבשלוש שנות האחרונות הם מעמידים מאזן ניצחונות הפסדים שהוא מטופש. כן. ורס ווסטברוק גנב להם לגמרי את הטנדר, ומה שאתה לא רוצה, את הטנדר, הבנת? בסדר? אני רוצה להגיד לך שאפילו גולדן סטייט, שתשחק נגד ה-8 סיד שהשתחלה בשנייה האחרונה, גם היא לא יהיה לחיים קלים, ואני לגמרי לא אופתע אם הם יאבדו משחק או שניים.
עזוב, תראה, מקום ראשון במזרח. אתה לא יודע מה הולך לקרות במזרח. אחרי הרבה מאוד שנים שאתה ידעת, לברון ג'יימס הולך להיות בפלייאוף, בגמר, אתה לא יודע אם באמת לברון ג'יימס וקליבלנד קוולירס יש להם את זה.
הם יכולים לאבד... תקשיב, אפילו סיבוב ראשון מול שיקגו, לא פוסל את זה, שזה 4-3 אפילו.
כן.
4-3.
נכון? אז הנה, אנחנו מול פלייאוף סופר מעניין. בואו נתחיל באמת לדבר על הפלייאוף. או שני, אותה שאת רוצה לסכם עוד דברים בעונה הרגילה?
לא, אני חושב שאנחנו נביא דברים מתוך הסדרות. כי בעצם הרוב המוחלט של הקבוצות שלא הגיעו לפלייאוף, לא מעניינות, וזה החלק היותר מבאס של העונה הזו, שהרבה קבוצות איבדו צלם ספורטיבי, סטייל ניו יורק ניקס וכאלה, והלייקרס, סבבה, נדבר עליהם שיהיה את הדראפט,
אני חושב שכן יש דיון עכשיו, על פרי, אתה יודע, פרי אג'נטס, מי הפרי אג'נט הטוב ביותר.
נכון, זה מעט, נוכל לדבר עליהם עוד חודש. ואני לא אומר, אתה יודע, גם הם מגניבות. יש לך קבוצות כמו פילדלפיה, שיכולות לקבל פול ג'ורג' או, אתה יודע, ג'ימי באטלר, או את פול ג'ורג' וג'ימי באטלר.
או את לונזו בול, יש סיכוי שפילדלפיה תקבל את המקום ראשון ואת המקום הרביעי בדראפט.
כן, לא יודע, לונזו בול, אני חושד שהוא יכול להיות כזה סטייל אנדרו ויגנס, שחקן כזה שברור לך שהוא שחקן על, אבל משהו שם לא עובד עדיין.
ממה שראיתי ממנו, הוא שחקן סופר חכם וסופר מעניין.
גם אנדרו ויגנס, נראה כמו שחקן חכם, פשוט משהו שם.
לא, לא, אבל הוא שחקן. יש דברים שאתה רואה. כמו שאמרתי לך על קיליאן אמבפה, ממונקו, אנחנו עכשיו בכדורגל שנייה.
מה הוא הוכיח כבר, תגיד לי? מה הילד ב-18 הוכיח?
לא, אתה פשוט רואה, יש כזה פיל עם שחקנים. כולם בארצות הברית אומרים שמרקל פולס יותר טוב ממנו וזה, אבל אני לא ראיתי מספיק את מרקל פולס בשביל לדעת.
טוב,
בכל מקרה,
פלייאוף, בוא נתחיל, נעשה סדר, אזור. נעשה 1-8-1-8-2-7-2-7, כדי שיהיה לנו קצת מגוון מעניין.
אז פורטלנד, פורטלנד גולדן סטייט, מה הסיפור שלך לדבר הזה?
הדבר המעניין פה הוא הטרנראונד שפורטלנד עשו. פורטלנד ציפו שהם יהיו יותר טובים ממה שהם היו. בין הצמד בקורט, ארגיבולי הכי טוב.
לא, הוא לא הכי טוב, תאי.
טופ 3?
לא.
תמנה לי 3 יותר טובים מהם?
גולדן סטייט.
בסדר. מה, הולדיפו וויסטבוק?
שנייה. גולדן סטייט, יוסטון.
מה?
כן.
יוסטון?
ברור, רק בלי ג'יימס הרדן זה לבד.
לא, נו, אני מדבר, אתה יודע, משהו כזה, one, two combination. אני, מן הסתם וושינגטון, עם ביל ווול.
וושינגטון, גולדן סטייט.
זה השניים שאני חשבתי שהם יותר טובים, ואני שוקל גם הולדיפו וויסטבוק, שאני חושב שבאוקלאומה יש הרבה יותר ממה שראינו השנה, וויסטבוק קצת הטיל צל על כל הקבוצה הזו, ואני חושב ש...
הטיל צל, הוא לקח אותם לפלייאוף, אבל
לא,
בסדר,
אוקיי. לא, הטיל צל מהבחינה שמשך את תשומת לב.
כן.
אין בעיה. אני חושב שיש שם, אפילו המעט שראינו מסבוניס וכל מיני חבר'ה כאלה, אני חושב שיש בקבוצה הזאת הרבה יותר ממה שחושבים, ויש להם הרבה מה למכור בפלייאוף, אבל אנחנו מדברים עכשיו על פורטלנד נגד גולדן סטייט. אז לצורך העניין, זה לא רק הבקורט המעולה שיש לפורטלנד, ושאתה יודע, דיימן הילארד פשוט רוצח, וזה הזמן שלו לגנוב משחקים, כי את הסדרה הם לא ייקחו מן הסתם, ויש להם את הסנטר, ארגיבלי, אחד הטובים בליגה, אתה יודע, תחילת העונה...
בוא תספר לנו עליו.
נורקיץ', איזה סטטיסטיקות מעניינות אתה רוצה לשמוע על
נורקיץ'? למה הוא כל כך טוב?
כי הוא לא היה אמור לכל כך טוב.
בוזניאן ביסט.
כן, אתה יודע, נורקיץ' די ילד, בין 22-23, במונחים של NBA זה ילד.
התחיל את העונה בדנבר.
התחיל את העונה בדנבר, היה...
טורונטו. מבחינת הבקורט.
אוקיי.
אין בכלל מה זה. אבל אוקיי.
נכון, נכון, נכון. בסדר, מקבל את הטענה. הנקודה היא שנורקיץ' התחיל את העונה כצמד מאוד מבטיח של... מזרח אירופאים, יוקיץ' ונורקיץ', הבעיה ב...
זה לא עובד, נורקיץ' ויורקיץ'.
נורקיץ' ויורקיץ', הסיבה ש...
זה כמו בטים אמריקה, נו, 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 אקמד, קקה, קקה.
כן. קיצור, יוסוף נורקיץ', הבוסני, 2-13 בחור, נראה כמו אכלה בין גורילה לגורילה אחרת. בגדול הבן אדם לא על הצד הקל של המפה.
יש לו כתפיים, כאילו אפשר להכניס בגובה שלו את איזיה תומאס ברוחב כתפיים שלו.
והוא לא היה אמור להיות כזה טוב. הוא יצא מאוד מאכזב. תחילת העונה של דנבר הייתה מאוד מאכזבת. נראה היה שפלוס ופלוס לא הופכים לשניים, אלא למינוס. כמו שהתברר קצת בניו אורלינס.
כן.
אבל המעבר של נורקיץ' לפורטלנד גם הפך את פורטלנד לקבוצה הרבה יותר טובה ממה שהיא הייתה לפני כן, והרבה יותר טובה מהמאזן הנוכחי שלהם, ושחרר את יוקיץ' להוכיח כמה הוא אחד משחקני התקפה הכי טובים בליגה, פלוס בן אדם שיודע לחסום, מה שנורקיץ' עושה יותר טוב, כי יש לו גוף הרבה יותר גדול, והוא עושה הגנה הרבה יותר טוב. למרות המספרים, נורקיץ' חוסם פחות מיוקיץ', אבל הוא שחקן הגנה הרבה יותר טוב.
אוקיי.
והוא בעצם הביא לפורטלנד הרבה ממה שהיה חסר להם, כי פורטלנד היו קבוצה מאוד מאוד רכה בלעדיו, ואיתו הם השתפרו מאוד.
אני לא אופתע אם הסדרה הזאת היא הסדרה היחידה שמסתיימת בסוויפ.
לא, אם כבר יש סדרה שתיגמר בסוויפ, ברור שזו המועמדת. ועדיין, having said that, אני עדיין מאמין שפורטלנד ייקחו משחק אחד, וכנראה את המשחק השלישי או הרביעי, במצב של 3-0 או 2-0 לגולדן סטייט. אני חושב שמשחק גדול של דמיין לילארד, כזה משחק הזה של 51 נקודות. תקשיב, נורקיץ' צריך להוכיח שהוא יכול לעשות את הקביצת מדרגה הבאה הזו.
הוא לא הוכיח את זה נגד גולדן סטייט.
דווקא נגד גולדן סטייט.
על פניו, הוא יכול להוכיח את זה מול גולדן סטייט, בגלל ש...
מי שמור עליו, ג'וול מגי?
כן, אז אני קודם כל, ג'וול מגי, הוא נותן אחד מהעונות היחידות שהוא משחק כמעט כל משחק. אוקיי, הוא היה גם פציעות, גם כל מיני בעיות ראש, כן? הוא לא שיחק את כל המשחקים שהוא זה. העונה הוא מאוד מפתיע. זזה גם כן ייתן שם אפריק בשר נגדו. אבל אני רוצה...
וגרין. כנראה וגרין ישמור על זה מידת הצורך.
ודרימונד גרין. עכשיו, אתה יודע, בדקתי כמה בממוצע שיחקו הכוכבים של גולדן סטייט העונה, בדקות, בממוצע.
בלי לדעת, אני אמר 31, 32?
לא, לא 31, 32, 30, לא יותר, אף אחד לא שיחק ביותר 30, יותר מ-36 דקות. העונה הזאת...
מי מוביל אצלהם? גרין?
קרי.
אוקיי. באמת, יותר מגרין?
קרי וגרין בערך אותו דבר.
אוקיי.
לפי בדיקה שעשיתי לפני, במשחק לפני האחרון.
אוקיי.
בכל מקרה, יש בגולדן סטייט הבנה מוחלטת של מה באמת חשוב. אחרי שהם רצו בעונה שעברה ודי קראו את עצמם לקראת סוף העונה בשביל להשיג את ההישג ההיסטורי, הם הגיעו לפלייאוף די גמורים. קרי נפצע בסדרה הראשונה, והיה לא, אתה יודע, לא הייתה שמירה אחד על, כאילו לא שמרו עליהם מספיק, אוקיי? והשנה הם שומרים על זה, והם יגיעו לפלייאוף הזה, לפי דעתי, גם עם תרגילים חדשים, וגם עם בריאות חדשה. דורנט חזר, חזר עם שני משחקים ככה, ומשחק אחד ממש טוב, כן? את פורטלנד ישמשו, תשתמש ככלי לחימום דורנט, אוקיי? בשביל שייכנס יותר לקצב של המשחק ושל הקבוצה.
ואני חושב שבאמת, תחשוב שאם אני חוזר שוב לאהובי הבוסני נורקיץ', בניגוד לאיך שהוא פתח את העונה, שהיה לו רק 8 נקודות בדנבר, כשהוא הגיע לפורטלנד, הוא נהיה כוח התקפי. זה לא רק יותר מ-10 ריבאונדים, זה גם יותר מ-15 נקודות.
הוא שחקן שיכול להיות מאוד מסוכן.
לא, מה שאני אומר זה, שאם אתה כבר חושב על הסיבוב הבא, והסיבוב הבא מבחינת גולדן סטייט, זה כנראה יוטה או קליפרס. גם ביוטה, גם בקליפרס, יש שני סנטרים שזה עוד קפיצת מדרגה. זה או רודי גובר, שיש לו נוכחות התקפית, אומנם הוא קולע, הכי רחוק שהוא מגיע זה הדבעה, או... דיאנדרה ג'ורדן, שהכי רחוק שהוא מגיע זה הדבעה. במילים אחרות, לזזה ולג'וול מגי ולגרין, יש פה בעצם הכנת פלייאוף טובה לראות איך הם עובדים ביחד, כיוניט, לשמור על סנטר משמעותי. מהבחינה הזו, יוסוף נורקיץ', זה יופי של דבר לראות כאוהדי כדורסל, איזה אתגרים הוא יכול להציב לקר ולחבר'ה שלו. תקשיב, במידת הצורך, גם דורנט. כן. יש לך פשוט, הקטע בדורנט, שהוא שומר הרבה יותר טוב, מה שחושבים, ראינו את זה שנה שעברה, כן. כשהם חיסלו את סן אנטוניו, כמעט איפה את גולדן סטייט.
גולדן סטייט, גולדן סטייט, קבוצת הגנה מצוינת, בעונה, העונה, הם היו 1-2 בדיפנסיב רייטינג, אוקיי, הם מקום ראשון בבלוקים, מקום ראשון בחטיפות. אתה יודע, דיברו על זה שמה הם יעשו, אתה יודע, בהגנה,
בלי בוגות.
בלי בוגות, וזה, הם בסדר גמור.
הם למדו לסדר גם בלי דורנט.
סטיב קר, הוא מאמן חכם מאוד, הוא מאמן שעבר גם אצל
יש לו שניים, פופוביץ'. יש לו שניים משחקי הגנה הכי טובים בליגה.
נכון, גם את פיל ג'קסון, הוא יודע לנהל הגנה קבוצתית. סטיב קרי הוא לא איזה חור בהגנה, בדומה לגרדים אחרים בסגנון שלו. הם יהיו בסדר גמור בהגנה.
למרות שראינו שבמידת הצורך, מישהו בטופ לבל, טופ טיר סטייל קיירי ארווינג, יכול להתעלל בו. אבל מה לעשות, קיירי ארווינג, ברמה הכי גבוהה, אין אף גארד שאפשר לשמור עליו.
בדיוק.
הטופ 10 גארדים בליגה הזו, הם בלתי ניתנים לעצירה.
אם קרי נשמר, אם קרי בריא, אוקיי, הם לוקחים את האליפות. אוקיי, אם גרין לא מורחק, הם לוקחים את האליפות. אתה יודע,
הם פייבוריטים.
עזוב, לא, שנה שעברה. אני מדבר שנה שעברה, אתה יודע, כאילו בסופו של דבר.
כנראה, הוא דווקא דבו, שהוא דווקא בסדר.
ברור, אני לא נכנס לזה, כי זה לא זה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הם הוסיפו לעצמם, הם לקחו את הריסון ברנס, זרקו אותו והוסיפו את קווין דורנט, אוקיי? אני לא, בוגוט, אתה יודע, בסופו של דבר, הוא כן, הוא אחלה שחקן, אבל אבל הוא לא...
כשהוא בריא.
כשהוא בריא, והוא לא בריא הרבה פעמים, ראינו את זה גם בשנה שעברה בפלי אוף. אז עכשיו יש לך סנטרים אחרים, הקבוצה הרבה יותר טובה, לפי דעתי, מהשנה שעברה, למרות שהם לא שברו את השיאים, והם יגיעו הרבה יותר מוכנים לפלי אוף, גם מבחינת השכל. אגב, משהו שרציתי להגיד לפני שאנחנו מתחילים, בפלי אוף מדברים על זה שהמשחק הוא קצת שונה. במה הוא שונה? אז הבאתי לך מחקר, כן, לא, אני אומר, כן, הבאתי לך מחקר שעשו דווקא על הכדורסל הספרדי ועל ההבדל בין העונה הסדירה לפלי אוף, והם גילו שהמדדים שמראים לך מי הקבוצה שמנצחת, בדרך כלל בעונה הסדירה, זה מי שמוסרת יותר אסיסטים ולוקחת יותר כדורים חוזרים בהגנה וקולעת באחוזים יותר גבוהים. זה המדד הסטטיסטי שמראה לך מי מנצח בעונה הסדירה. בפלי אוף זה בדרך כלל מי שלוקחת יותר ריבאונדים בהגנה. ואם יש נקודת תורפה לגולדן סטייט, זה הריבאונדים בהגנה. כי אתה יודע, בסופו של דבר, הרבה פעמים המשחק מגיע למצב של, אוקיי, אנחנו לא יכולים לקחת את הכדור חזרה. הם זורקים לסל, מחתים, אנחנו לא מצליחים לקחת את הכדור חזרה.
מהבחינה הזו פורטל כנראה ולא תהיה הבעיה שלהם, כי בדרך כלל מי שיעשה לך בעיות, במיוחד עם הכדורסל הנוכחי של הרבה ריבאונדים ארוכים, זה יהיה בקורט שיש לו יכולת של ריבאונד התקפה. לראסל וויסטברוק וויקטור אולדיפו יש את זה. לסי-ג'י מקלום ול...
דמיילילר,
אין את זה כל כך. הם שני שוטרים מדהימים. תענוג לראות את שני ילדים האלה משחקים, אבל הם לא אלה שבמידה והם לא תופסים יום קליעות מספיק טוב, יוכלו לחפות לזה עם ריבאונדים בהתקפה. זה לא הם. סי-ג'י מקלום לצורך העניין, לוקח פחות מריבאונד התקפה אחד בממוצע למשחק השנה, וגם זה הרבה הרבה יותר, כן, הוא התחיל את הליגה עם 0-2, עלה לשער ב-0-2, עלה ל-0-6, עלה ל-0-8, יש מגמת שיפור, אבל היא זניחה. היכול שלו להשפיע על המשחק מהבחינה הזו, גם שלו, גם של לילארד, היא זניחה. שוב, אני אומר, נורקיץ' אמור לעזור מהבחינה הזו, אבל לא משם. ישועה תגיע רק עם סי-ג'י מקלום ודמיין לילארד, מחברים משחקים של 80 נקודות, כן?
כן.
יש להם כאלה.
וזה קשה, במיוחד שיש לך גם את קליי וסטף ודורנט, שיכולים לחבר משחקים של 100 נקודות ביחד. בקלות.
לא בקלות, אבל כן.
לא... זה לא, קורה. בקלות, אתה יודע, בוא נע...
על פורטלנד, כן. על פורטלנד זה בהחלט...
הם יכולים. כן. אגב, מאוד יכול להיות שהסדרת פלי אוף הזאת תהיה סדרת הכי לא פלי אוף שאי פעם ראינו. זה פשוט יהיה קבוצה של... אתה יודע, זה פשוט יהיה קבוצת משחקים של משחקים רגילים בפלי אוף.
כן, ש-130, 110.
כן, בגלל ששתי הקבוצות האלה אוהבות לרוץ, שתי הקבוצות האלה אוהבות לקלוע לשלוש, גארדים, בקורט... מצוין לשתי הקבוצות האלה.
מגולדן סטייט אני מניח שאנחנו יודעים מה נקבל, אין יותר מדי הפתעות. אולי האחוזים שלושה תהיו טיפה
נמוכים. אני חושב שגולדן סטייט מגיעה עם כמה הפתעות. אני לא יודע אם היא תוציא את ההפתעות האלה, את הסק הפתעות הזה במשחקים נגד פורטלנד, אבל הרבה דברים שהם לא עשו בעונה, עשו דווקא בעונה שלפני, הם יכולים לעשות, נגיד פיק אנד רול בין קווין דורנט לסטף קרי, יותר שיתוף פעולה בין קרי ודורנט על, על, על הקו שלוש. יש דברים...
אם כבר, אז נגד פורטלנד, כי...
בשביל להתחמם?
לא, לא בשביל להתחמם, בגלל זהות השומרים. כי פורטלנד היא קבוצת הגנה הרבה פחות טובה ממה שהם יראו בסיבוב הבא, ובטח שבגמר המערב. אתה יודע, אם הם יפגשו איזה אוקלאומה כזו, או סן אנטוניו, זה דברים שאתה לא יכול לעשות מולם כל כך.
או שכן, או שאתה יכול להפתיע.
תקשיב, כנראה שאתה צודק, וזו סדרה שיכולה להיגמר ב-4-0, ועדיין אני די בטוח שיש את זה לבקורד הזה, לסי-ג'י מקלום ולדמיין לילארד, יכולת להביא משחק כזה של 80 נקודות, שכמו שאתה אומר, לא ירגיש במשחק פלי-אוף, שפשוט קרי יגיד, טוב, פאק את, נגמר, יוריד את החבר'ה לנוח טיפה, יהיה בלו-אוט, סבבה, יגיד, הפתיע אותנו, 3-1, נחזור, נגמור את זה ב-4-1. יכול להיות. נקווה שזה יהיה אפילו יותר מוקדם.
בוא נעבור לבוסטון שיקגו. בוסטון, תגיד, למה לא מדברים על סטיבנס כמאמן השנה?
כי הוא כזה משעמם.
אוקיי, נכון, נגיד, אבל תראה את זה, ב-2013-2014 העונה הראשונה שלו בוסטון 25 ניצחונות, עונה שנייה 40 ניצחונות, עונה שלישית 48 ניצחונות, והעונה 53 ניצחונות, מקום ראשון במזרח, אוקיי? עם תקציב שיש עוד הרבה, יש הרבה מה להוסיף לקבוצה הזאת, כן? מבחינת פרסונל. זה לא, אתה יודע, מדברים על, על המזרח החלש וכו', זה לא המזרח החלש לפי דעתי. זה פשוט קבוצה, בוסטון סלטיקס, ראיתי אותה לא מעט השנה, זו הקבוצה שלי גם כן, אני בדרך כלל מאוד קריטי ומאוד ביקורתי כלפי הקבוצה שאני אוהד, אין ערך ארסנל, אבל יש לי תחושה שבוסטון הזאת, נכון, הם לא קבוצת הגנה פסיכית כמו דטרויד של אז, זאת קבוצה שיכולה ללכת עד הסוף. וכשסטיבנס אומר, מקום ראשון במזרח לא מעניין אותי, we are aiming for bigger stuff, והם מגיעים למקום הראשון במזרח, מעדיפים את קליבלנד, למרות שלברון ג'יימס אגב הגיע גם המקום השני במזרח, הגיע כל הזמן לגמרים, הוא היה בסדר,
הוא הגיע תמיד לגמרים, זה לא משנה, כן, תמיד לגמרים.
אבל בסופו של דבר לבוסטון סלטיקס יש את הכלים להיות הקבוצה שהיא מה שנקרא הסוס השחור,
יש לה גם מאצ'אפ הרבה יותר טוב מול שיקגו מאשר מול מיאמי. הבעיה הכי גדולה של בוסטון זה קבוצת הריבאונד הכי גרועה בליגה,
נכון, והדיפנסיב רייטינג של שיקגו הוא מקום שישי מבחינת הגנה, בוסטון רק במקום 12,
נכון, אבל אם נסתכל על העובדה שלשיקגו יש את דוויין וייד, שזה לפי דעתי חיסרון ולא יתרון, למרות שהוא, אתה יודע, מעלה תמיד סטפ אפ נוטש בפלי אוף כזה, נניח, זה אני חושב שהוא כבר לא שם, אני חושב שההחלטה של ריילי להעיף אותו ממיאמי הייתה מבריקה.
כן.
מעבר לכך, מול מיאמי עם חסן, עם ווייט סייד, עליהם הרבה יותר גדולות בגלל הריבאונד הזה, מול שיקגו אני לא רואה את זה קורה, זה סדרה שיכולה גם לגמר 4-0, לא נראה לי שזה יקרה, בעיקר בגלל ש יש לג'ימי באטלר מאצ'אפ מאוד מאוד טוב על בוסטון, ובוסטון זה קבוצה שיש שקולת 4 נקודות פחות בחוץ, סופגת יותר בחוץ,
כן.
שיקגו קבוצה יחסית גאה תמיד, גם בשנים הרעות שלהם עם בן גורדון וכל מיני כאלה, עדיין היה לה את הסיבובים ראשון של 4-3 וכו וכו וכו, זה לא קבוצה שתעוף 4-0.
אני לא רואה באמת 4-0 פה, אני כן רואה אבל קבוצה בוסטון שמשחקת מאוד חכם, יכולה להפעיל לחץ על בכל סיטואציה במגרש. יש להם, אל הורפורד אמר, בחיים שלי לא נכנסתי לפלי אוף עם כזאת תחושת ביטחון בחברים שלי. יש שם איזשהו משהו שאנחנו לא נדע, כן? אנחנו גם רחוקים, וגם, אתה יודע, אפשר לראות את זה בטלוויזיה, אבל יש שם איזו תחושה של חברים שמשחקים ביחד. לא סתם דני אינג' לא עשה טרייד גדול במהלך העונה, למרות שהיה לו את כל הכלים לעשות ואת כל ההזדמנויות לעשות את זה. יש שם כימיה חזקה, קבוצה שעובדת טוב ביחד, קבוצה שעובדת ומפרגנת אחד לשני. אתה יודע, כל מיני חבר'ה כמו קראודר וברדלי וחבר'ה, אתה יודע, שמוכנים לתת את התחת שלנו לקבוצה,
ומוכנים לקחת את הכתף של לאו אם צריך.
כן, וגם לפרק שצריך, כן. קלי אולניק, אנחנו מדברים עליו,
כן.
שהכניס את לב לבעיות. יש תחושה, לי יש תחושה, כן? ואני ביקורתי יחסית לקבוצות שלי, יש קבוצה, יש תחושה שהקבוצה הזאת יכולה להגיע מאוד רחוק, ואתה יודע מה? מכל הקבוצות בפלי אוף, הקבוצה שלגולדן סטייט הכי קשה מולה זה בוסטון סלטיקס.
מסורתית בעונה רגילה, אתה מדבר.
בעונה רגילה.
הם לא נפגשו מעולם בפלי אוף.
נכון, ברור, אבל לא.
מעולם.
לא, אני די בטוח שהם נפגשו מתישהו בפלי אוף, אבל
מה קנה, הם יכולים להתפגש רק בגמר, ולא היה גמר כזה. תחשוב, זה מצחיק, אבל הם פעם לא נפגשו בפלי אוף.
נכון, אגב, שמצחיק, ג'ורג'
מתחיל שתקנו אותי בשנות ה-50 לקרה,
לא, פול ג'ורג' ולברון ג'יימס נפגשו אחד עם השני בכל שלב בפלי אוף.
בכאילו סיבור ראשון שני שלישי, חכה, יש זמן לסדרה.
אבל בוסטון היא קבוצה כזאת שנראית לי, שאתה יודע, מן הסתם הרבה תלוי באחוזי קליעה שלה, אבל גם החבר סטיבנס שאימן את באטלר הקולג' באטלר בולדוגס,
כן, בולדוגס,
כן, וכל הזמן אמרו הם יעופו עכשיו, הם לא טובים, הם לא כאלה, זה אין להם את הכישרון. בסופו של דבר בקבוצות של סטיבנס יש איזשהו משהו אקסטרה שאנחנו לא יודעים ממנו. אתה אומר שהוא משעמם, סטיבנס, אני אומר
לא, המאמן,
לא, ברור,
לא הקבוצה,
אתה אומר שהוא משעמם, אני אומר שהוא משעמם מול התקשורת. מול השחקנים יש שם איזו תחושה של אמון מוחלט, והוא מפתח איזושהי תרבות, אני לא רוצה להשוות חלילה לאלוהינו, כן? אבל הוא מפתח איזושהי תרבות לגרג פופוביץ'ית בבוסטון, ודני איינג' מבין את זה. דני איינג' זה שחקן שלקח אליפויות עם בוסטון, זה שחקן זה בן אדם שהיה...
זה סטיב קר הכי טוב שהיה בליגה.
כן, זה בן אדם שהיה באמת ברמות הכי גבוהות, הוא מבין את זה, ובגלל זה לא היה את הטרייד. אני אופטימי בקשר לבוסטון. שיקגו,
בוא נגיד את האמת, שיקגו יש דבר אחד שהיא מוכרת, ברגע שהיא הבירה את טאג' גיבסון החוצה, היא בעצם אמרה, we can care less about this season, זה שהם הגיעו לפלי אוף זה בונוס נחמד ותו לא.
זה בונוס נחמד אגב, כאילו.
אני לא יודע, המעבר של דוויין וייד היה תמוע מאוד בעיניי, אני לא חושב שיש פה עניין של כיף לבני העיר לקבל אותו, כי הוא לא סמל בשיקגו, בליגה הזו, הוא סמל של מיאמי. הדבר היחידי שמעניין בשיקגו זה ג'ימי באטלר, הסתכל על הקריירה שלה, שזו עונה שישית שלו בליגה, התחיל עם 2.6 נקודות למשחק, עלה ל-8.6, 13.1, 20, 21, השנה עם 24 נקודות למשחק, 6.5 ריבאונדים,
אפרופו לבוסטון,
שתי חטיפות, חצי, עונה מדהימה של ג'ימי באטלר.
לבוסטון יש את ג'ימי באטלר הבא, ג'יילן בראון.
כן.
ואני
רוקי.
רוקי, שנותן עונה מצוינת. אגב, גם כן עליו לא מדברים על רוקי השנה, לא אומרת, אוקיי, בסדר, סבבה.
לא מדברים עליו מה, בגלל ג'ואל אמביד, מה זה לא מדברים עליו? הוא כנראה רוקי השנה.
לא מדברים עליו, אבל כרוקי השנה.
לא, כי יש את ההוא מפילדלפי.
כן, אתה יודע, אבל בסופו של דבר מדובר על שחקן שעושה דברים מופלאים במקום הראשון. מה זה מופלאים? דברים סולידים בהחלט, הגנה מצוינת.
שוב, אני מזכיר לך,
במקום הראשון במזרח.
אני מזכיר לך,
ג'ימי באטלר התחיל עם
2.6 ב8.5 דקות למשחק.
כמה ג'יילן בראון, לפי דעתי, יש לו את ה... חכו שנייה. אנחנו בודקים כרגע, ג'יילן בראון עם 6.6 במשחק, 2.8 ריבאונדים, אסיסט.
סולידי ונחמד.
סולידי ונחמד, אבל הוא עושה הגנה מצוינת.
זה הזמן שלו לשמור על ג'ימי
באטלר. יש לו איזה משהו, הדנקים שלו, הם דנקים משני מומנטום, אתה מבין מה אני אומר? כאילו הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו גבוה באנליטיקס ובסטטיסטיקות וכאלה, לפעמים דנק טוב גורם לכימיה של המשחק, לכל האנרגיות של המשחק להשתנות, כן? ויש לו את הדנקים האלה, אתה יודע, פתאום הוא נותן לך דנק אליופ עם רוורס לייאפ, מביא לך אחד כזה, אתה יודע, בפלי אוף לפעמים הדברים האלה משמעותיים.
שיקגו יכולים לנצח רק אם הם יעשו מה שהם עשו בתחילת העונה הזו, ופתאום יקלעו שלשות איכשהו, כל העונה עם קבוצת שלשות מחפירה.
רונדו הוא אחד מהמובילים שלהם בשלשות, לפי דעתי, באחוזים.
כן.
שאחד מהסיבות שרונדו אף מבוסטון, הוא העיפו אותו מבוסטון, אגב, הוא בקשר טוב מאוד עם סטיבנס, הוא אוהב מאוד את סטיבנס, וכמעט ואין אנשים שאומרים משהו רע על סטיבנס.
וכמעט אין אנשים שאומרים משהו טוב על רונדו.
לא, וכמעט ואין אנשים שרונדו אומר עליהם משהו טוב, אתה יודע.
כן, שיש משהו טוב בנוגע לרונדו.
כן, אז רונדו, כשרונדו אומר דברים טובים על סטיבנס, כן, והוא עיף אותו בגלל שהוא לא קולע שלשות, אתה מבין? אז כאילו...
תשמע, יש לשיקגו הרבה דברים שמאוד חיוביים, בסך הכל שקוראים לה... ניקולה מירוטיץ', למרות שהוא מרגיש כאילו כבר המון שנים בליגה, ואם אני אשאל את רובכם, אני מניח שתגידו, אתה יודע, הוא בן 31-32, לא, הילד נולד ב-91, ניקולה מירוטיץ', הוא עדיין ילד, ג'ימי באטלר, עדיין מאוד צעיר, הם עדיין שיקגו, הם עדיין העיר השלישית הכי מאוכלסת בארצות הברית, היא עדיין עיר כדורסל מאוד מאוד גאה, עיר ספורט מאוד מאוד גאה, יש, הם צריכים את הסדרה הזו, גם לשנים הבאות, גם כדי להביא שחקנים למקום הקר והעצוב הזה לפעמים. זה לא כזה פשוט, גם בוסטון, אתה יודע, קנה לגביה מהבחינה הזו. אתה יודע, שדורנט דיבר בגלוי, הוא אמר שחלק מהסיבות שהוא רוצה לעבור לבאר, אז המזג אוויר, כמו שהרבה אנשים יודו. והרבה שחקנים בשיקגו צריכים לעשות את הקפיצת מדרגה הזו. מירוטיץ' הוא, אם הוא באמת רוצה להיכנס ללבל הזה של הטוני קוקוצ'ים, הוא צריך לשים, לעלות מ-10 ל-15 נקודות למשחק.
אמרת טוני קוקוץ', חכה, דופן פה פורץ את הדלת ו...
כן, אני...
קוקוץ' לא דופ.
כן, אתה יודע, אני לא מצפה ליותר מדי מ... לופז יביא את מה שלופז מביא, ווייד, ווייד זה ווייד.
הוא מביא בעיקר כנים.
אבל הבעיה שאין לשיקגו הרבה... מייקל קרטר, וויליאמס,
בתחילת העונה דיברנו על זה ואמרנו איך לעזאזל רונדו, באטלר ווייד יכלו לעבוד ביחד עם מאמן שלא מאמין בסוג השחקנים הזה, כן? הכל שם ביג מס, איכשהו הם הגיעו לפלי אוף, אני לא רואה אותם מצליחים לנצח יותר משני משחקים נגד בוסטון. אתה רואה את הדמות
את מייקל קרטר וויליאמס, שחקן שכשהוא הגיע לליגה, היה מאוד אחד הגרדים הכי טובים, נעלם לגמרי. אם הוא רוצה הזדמנות, הבעיה היא שמשחק באותה קבוצה עם רונדו, ושיש לך את רונדו בקבוצה, ואתה הבאת אותו לשם, ואתה השארת אותו שם לפלי אוף.
אגב, שיקגו שיחקו טוב העונה, בעיקר כשרונדו ובטלר שיחקו ביחד.
בעיקר כששידרו אותם בנשנל טיווי, זו קבוצה של דיקס וקוקס, שאם המשחק מספיק חשוב להם, ומספיק מעניין אותם, אז הם מתאמצים את האקסטרה מייל, ונזכרים שכל אחד ואחד מהם, הוא פוטנציאלית לאולסטאר.
כן.
אתה יודע, מירוטיץ' יכול להיות שחקן שישי של הליגה, רונדו יכול להיות, הוא היה כבר רכז של אליפות, ווייד היה כבר גארד של אליפות, ובטלר בטוח שיכול להיות פורוורד של אליפות, רק שלא נראה שכזה אכפת להם. כמו הקבוצה במקום השביעי, שתכף נדבר עליה, אבל אנחנו נעבור למקום שני שביעי במערב, שזה סן אנטוניו נגד ממפיס.
משחק, אגב, זה מאוד, זה מעניין בצורה... באמת, זה כאילו ממש ממש סדרה מעניינת.
אם ממפיס לא היו מסיימים בכל כך יציאת אוויר את העונה הזו, הם סיימו את העשרה משחקים האחרונים ב-3-7,
כן.
אם הם מסיימים כמו, בקצף שהם היו רוב העונה, שזה 7-3 או 6-4, היה הרבה יותר הייפ מסביב לעונה.
אתה חושב שאולי הם הורידו הילוך לקראת העונה, בגלל שהם די היו סגורים בפלי אוף הרבה מאוד זמן,
והם רוצים את המאצ'אפ הזה,
והם חבר'ה מבוגרים חלקם, חלק פצועים מאוד, הם מגיעים למול קבוצה שהם מכירים ממש טוב, סן אנטוניו.
מי מבוגר? וינס קארטר?
לא, יש לך כמה, לא, גם, מן הסתם גם וינס, אבל כאילו יש לך כמה חבר'ה מבוגרים, וטרנים שעברו פציעות, אתה יודע, אז הם כן, לפי דעתי הורידו הילוך, בדומה לסן אנטוניו אגב, כן? לקראת הפלי אוף.
זה קבוצה קצרה.
זה קבוצה קצרה, אבל בפלייאוף אתה לא משחק עם, עם, עם 12 שחקנים, אתה משחק עם 8-7 שחקנים.
וה7-8 שחקנים של ממפיס הם רוצחים. צריך נכון? להגיד את זה. כשאתה מסתכלים על הסדרה הזו עם כל אהבתי לסן אנטוניו, זו סדרה שאם תיגמר 4-2, 4-3, אני לא חושב שיש מישהו שישים את הבית שלו לסן אנטוניו בסדרה הזו.
לא, אסור גם לשים את הבית לסן אנטוניו.
אסור לשים את הבית באופן כללי, דיברנו על התמכרויות לימורים, אל תשימו את הבית על כלום.
אל תאמרו, אל תאמרו. קוואי לנרד, אתה יודע שהוא הראשון בסן אנטוניו שקולע יותר מ-21 נקודות למשחק מאז טים דנקן בתחילת שנות ה-2000.
כן, בעונות הנוראיות של סן אנטוניו.
כן, אז אנחנו כן רואים, לא הייתי אומר תלות, כן, אבל אנחנו כן רואים יותר תלותיות בשחקן אחד, בסופרסטאר מובהק, ב-MVP מובהק מבחינת סן אנטוניו.
זה קבוצה שהשחקן השני הכי טוב שלה, על אמת, לא מבחינת ניימס, זה פטי מילס.
כן. לא, אבל תראה, יש להם כמה חבר'ה, גם פארקר וגם ג'ינובלי וגם גסול, לא מרק אחיו פאו, שאתה יודע,
דרבי אחים, זה א', אם אמרנו סיפור אחד לכל סדרה, יש פה פאקינג דרבי אחים. דרבי אחים.
ספרדי.
בין שניים מהסנטרים הכי טובים בליגה.
בטח יקראו לזה הקלאסיקו.
כן, הקלאסיקו.
כן.
תשוב, זה די מגניב.
כן, זה מגניב.
שני אחים שמשחקים על אותו תפקיד. ושמעתי, כן. הם שומרים, והם שני פותחים. גסול לא.
גסול לא, איזה גסול.
פאו.
כן, לא, אבל מה שאני אוהב, גם
מרק צריך לקחת אליפות כדי להיות הגסול.
כן, מרק ופאו, מרק דיבר, אני לא זוכר במי הוא דיבר, לפי דעתי אם זה הקלוז היה רעיון, והוא אמר שכאילו, הוא ופאו תמיד, אתה יודע, במשחקים אחד נגד השני, תמיד כאילו תחרותיים ונותנים מכות אחד לשני וזה, זה יהיה ממש נחמד לראות למשל ריב. ממש, אתה יודע, אחים שולחים מכות אחד עם השני.
זה כמו שני דובים.
כן.
שתי צ'ובאק אז.
אבל זה באמת יהיה משחק, מאצ'אפים מאוד מעניינים, אני קצת לא רואה מי מצליח לעצור את קוואי בממפיס.
מה כן, אם יש קבוצה אחת שיש לה שומרים לקוואי, מלבד גולדן סטייט שתשים עליו את גרין, סוליקו וגרין יוותר על התקפה בסדרה הזאת, זה טוני אלן.
נכון, טוני אלן היא... הוא יכול, אבל כמה...
טוני אלן בגודל הזה, הוא 6-4,
כן, אבל, קוואי לא, טיפלטר. אבל כמה באמת טוני אלן יכול לשמור על קוואי?
כמה שיש. אין להם ברירה.
אז זהו, אז
אין להם השאלה... פיקיו פויזן. סן אנטוניו, אתה לא יכול להגיד שכל השאר יקלעו, כי כל השאר יקלעו.
נכון,
זה פלי אוף,
בדיוק,
סן אנטוניו.
בדיוק. ולכן אני כן רואה את היתרון מן הסתם לסן אנטוניו, גם בגלל שהיא קבוצה יותר טובה והיא רצה יותר טוב וזה, אבל זה הולך להיות משחק... סדרת משחקים מאוד מעניינת לפי דעתי, אני לא אתפלא אם זה הולך לגיים 7 גם כן.
כן, אנחנו, ממפיס הולכים לשלם ביוקר על העובדה שהם הטילו את תקוותם, יאהבם וכל מה שצריך על צ'אנדלר פרסונס, ולא הביאו שחקן יותר טוב בכסף הזה, נחמד שהם רצו טוקן ווייט גאי, שהוא לא מר גסול.
אגב, ממפיס, הייתי שם באזור, זה מקום...
זה חור תחת, בן אדם.
גם חור תחת, אבל... אוקיי, אני אספר את הסיפור, היינו... קודם כל יש שם צלעות, הדבר היחיד שממש ממש טוב בממפיס, הם עושים צלעות חזיר, סליחה, זה לא קשר לפסח, עושים צלעות, מה יש מקורים לזה, ברביקיו ברמה אלוהית.
נכון, כי בטקסס לא טובים בזה.
לא, בממפיס יותר טובים, בממפיס ממש יודעים לעשות את זה יותר טוב.
אתה יודע איפה
אני יש נחשב? באזור, יש, אני נותן לכם טיפ עכשיו, כן. יש בליד ה-Black History Museum בממפיס, זה המלון שבו נרצח מרטין לותר קינג, ג'וניור, יש שם ליד מסעדה שעושה לך צלעות עם רוטב שאני לא יודע ממה הוא עשוי, אבל זה משהו שעדיין כל פעם שאני נזכר בו אני מתחיל לרייר. אז זה טוב, אבל הלכנו שם אני ואשתי הלכנו בעיר, העיר ריקה, אוקיי? זה עיר ריקה, יש רחוב אחד כאילו שנחשב לכזה, למסיבות וכאלה, ביל סטריט, ובסופו יש את האצטדיון, את האולם של ממפיס, אולם שפעיל 24 שעות, 360 יום בשנה, כן?
כאילו להופעות.
גם הופעות, היה שם הופעה של איזה בחור...
בירת הקאנטרי של העולם?
כן, הופעות, לא בירת הקאנטרי, בירת, הם די מקום שהתחיל כאילו לפעבע שם הרוק אנד רול וכאלה.
כן, הרוק שנות ה-50.
כן, אז זה מקום...
אלוויס.
כן, זה מקום שאין בו הרבה אנשים, אבל כל האנשים ששם יש להם גאווה עצומה, והגריזליז הם... אתה יודע, זה ממש, יש שם אווירה בתוך האולם הזה, כשמגיע סן אנטוניו, החבר'ה מטקסס, זה מעין, לא דרבי, כן, אבל זה מעין, אתה יודע, קרב על הגאווה של ה...
דרבי, יש מספיק קבוצות בטקסס, כדי שהדרבי יש את טקסס.
נכון, אבל הקרב על הגאווה הדרומית, יש שם...
יש פה הרבה דברים, יש פה את מייק קונלי, שהשקיבו לו חלק ממיליארד דולר, אתה יודע, במשכורות שלו, אני לא סופר את זה במיליוני דולרים, אלא שבר ממיליארד דולר שהוא קיבל שם, זה 150 משהו מיליון.
אגב, הוא אחד מהגרדים הכי טובים בליגה.
הכל בסדר, אבל זה להביא את הקבוצות שלך למקום שביעי, זה טוב ויפה, אבל אתה צריך לעשות, אם משמעים לך כל כך הרבה, מצפים גם שתביא תוצאות בפלי אוף.
ואת זווית נוספת והאחרונה על המשחק, על הסדרה הזאת, וינס קארטר. אוקיי?
ואני אתן לך משהו מפתיע משלי, אוקיי?
תן.
וינס קארטר?
תן.
תן לי אתה.
קודם, לא, לראות, רק לראות אותו טעונה, בוא נה, הוא יכול להיות אבא של הילדים, של השחקנים, שאיתו, לחלקם.
כן, חד משמעית. לחלק, בטוח יש לו ילד בגיל של...
יש וידאוים שלו מאימונים, שהוא עושה...
בטוח יכול להיות.
שהוא עושה דנקים, שהוא עשה ב-1999, כאילו שקראו לו אר קנדה, אוקיי? בגלל שהוא שחק בטורונטו רפטורס.
כשהיו שחקנים צרפתים שראו את זה מלמטה.
הוא פשוט נותן, אתה יודע, הוא נותן, גם הוא נותן כמה משחקים ממש היסטוריים העונה, והוא יכול להיות אקס פקטור מאוד מעניין מול קבוצה לא הכי צעירה בעולם, סן אנטוניו.
מי הבן אדם שזה מוסר הכי הרבה אסיסטים בסן אנטוניו וכמה? אם אתה חייב להיאמר. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה למסך שלי?
לא, אני מנסה לבדוק. לא, 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 לא.
טוני פארקר עם 4.5.
אוקיי.
בעונה בוול. וריקי רוביו אפילו עם כמעט 10. וווסטברוק עם יותר מ-10. והרדן עם 11. סן אנטוניו, אחת הקבוצות הכי התקפיות בצורה מהנגד שיש מבחינה קבוצתית, השחקן שמוסר אצלה הכי הרבה הוא 4.5, כי באמת זה קבוצה שהמטרה שלה זה לנצח, ולא ששחקן אחד יבלוט, מה שמוכיח, יודעים, ב-61 ניצחונות, מקום שני, הם אמורים לעבור את ממפיס.
כן, הם אמורים, אגב, סן אנטוניו מקום שביעי בליגה והסיסטים, אז
כלומר... לא, זה מה שאני אומר, שזה קבוצה שאין אף, אין לך פיק יור פויזן, אתה לא יכול להגיד שאם ניטרלת מהבחינה הזו, פטי מילס, זה שחקן שבכל מקום אחר לא אמיתי, זה שחקן שבכל מקום אחר לא בטוחים אם הוא שחקן או משהו שאתה יודע, זה לא...
כן, כן, ברור, ברור.
קליבלנד היה לה את האוסטרלי שלה, והעלימה אותו, כי זה לא יודע מה, כי זה לא טוב לפרנצ'ייז, הביאו דורון ווילי, לא משנה, תכף נדבר על קליבלנד, אבל... כל הכבוד לסן אנטוניו שמעמידים קבוצה כל כך חזקה, ואנחנו שוב מזלזלים בהם, ואני מקווה שנטעה.
אני לא מזלזל בהם.
אנחנו קצת מזלזלים בהם.
לא, אני לא מזלזל בהם.
אוקיי.
קריג פופוביץ', my hero. אוקיי, במזרח, אינדיאנה נגד קליבלנד, אני חושב שאינדיאנה זאת הקבוצה הכי חלשה.
בפלייאוף הזה.
בפלייאוף הזה? יופיע יותר משיקגו?
כן, כן, חד משמעית. והיא בעיקר חלשה, כי כמו שיקגו, לא נראה שכל כך אכפת להם שם.
יש שם, יש שם איזושהי בעיה לפי דעתי אנושית, גם ג'ורג' די נראה לי שהוא רוצה לעזוב, אתה יודע, כאילו משגעים אותו לפי דעתי מלוס אנג'לס, הוא רוצה לחזור ללוס אנג'לס, אפילו לפי דעתי אחד מהכתבים דיווח על זה שהוא אמר שלא אכפת לו, כאילו הוא יכול לקבל כסף אם הוא נכנס לחמישייה הראשונה, לאחד משלוש החמישיות הראשונות של העונה, הוא יכול לקבל בעצם 40 מיליון דולר
יותר,
יותר מכל הצעה של קבוצה אחרת, בגלל שהוא נכנס לחוק החדש ב-CBA, שזה נקרא, כן, זה מין חוזה שמאפשר לאינדיאנה לשמור אותו ולהציע לו יותר כסף, אבל הוא אמר, לא אכפת לי מזה, אני רוצה לעבור ללוס אנג'לס, הוא רוצה לעבור, הוא גדל באזור, הוא עד לייקרס כל החיים שלו, מג'יק ג'ונסון עכשיו מנהל שם, והוא רוצה להיות שם, וזה די נראה. עכשיו תראה, אינדיאנה לאורך השנים תמיד שיחקה כדורסל, קבוצתי.
מי אמר ריק סמיץ ולארי ברד כמנג'ר או כמאמן, העמיד קבוצות מופלאות, שתמיד came out short, והפעם הוא לא רק שלא מצליח, יש לו קבוצה שמבאס לראות את אינדיאנה, ממש מבאס לראות אותם.
מבאס, הם החזירו את לנס סטיבנסון בשביל שיחזיר קצת, אתה יודע, פשן ותשוקה ו...
תקשיב, זה קבוצה של ריג'ק, זה קבוצה של תאדיוס יאנג, זה קבוצה של...
אבל בסוף...
כל מיני ג'ף טיג, שאתה אומר שנפלט מאטלנטה הגדולה היא, שהיה להם חמישיית אולסטר שכזו, מונטה אליס, אתה יודע, אל ג'פרסון, כל מיני חבר'ה שבעצם מקיפים את הסופרסטאר הענק הזה שכן יש להם.
על פניו זה נוח, זה אמור להיות מאוד נוח לקליבלנד לחזור לעצמה נגד אינדיאנה.
אני חושב שכמו גולדן סטייט, המטרה של הסדרה הזו מבחינת אוהדים זה לראות מה לו ולברון יכולים לעולל בפלי אוף הזה, מהבחינה שכמה רחוק הם יכולים לרוץ. אני חושב שמאוד קריטי, דווקא בסדרה כזו, שנראה את דרון וויליאמס נכנס לעניינים, כמו שהוא קצת הראה ניצוצות, קיירי כנראה לא יכול למשוך את הקבוצה הזו לבד.
אחת מהסיבות שלברון ג'יימס באמצע העונה אמר, אנחנו צריכים עוד פליימייקר. יש גם איזושהי תחושה, לא יודע, אחרי ההפסד למיאמי, שבעצם גרם לזה שקליבלנד תאבד את המקום הראשון, הם יצאו למסיבה ביחד, אתה יודע, ויש איזו תחושה כזאת, אני לא יודע אם רפיון, או אתה יודע, עייפות, כי בכל זאת הם רצים כבר, אתה יודע, כמה שנים
אינטנסיביות מאוד גדולה.
אינטנסיביות מאוד גדולה, לברון שם, אתה יודע, אני מתאר לעצמי שהוא עושה טרור להם. אחת מהבעיות הגדולות של קליבלנד, ופה אינדיאנה כן יכולה, יש לה תקנים לעשות את זה, קליבלנד היא אחת מהקבוצות הכי איטיות בליגה.
סקנים.
גם סקנים, אבל אחת מהקבוצות, משחק מעבר גרוע להם. עכשיו, בפלי אוף, אתה יודע, כמו שנאמר מקודם, בפלי אוף הכדורסל טיפה שונה, טיפה יותר סטטי, כן? אבל אם אינדיאנה מתחילה לקטוש אותם במשחק מעבר, והם יכולים, יש להם את הכלים לעשות את זה.
בעיקר לקליבלנד אין כלים הגנתיים.
ובדיוק,
אם הם מעלים את קייל קורבר, זה וואחת חור בהגנה. אטלנטה הגדולה של החמישייה, היא הייתה צריכה לעשות שמיניות כדי להסתיר את העובדה שקייל קורבר הוא שחקן הגנה מאוד חלש.
אגב, גם את זה כן.
כן.
זה קבוצה מאוד ותיקה שיכולה להתקשות גם במשחק סטטי.
הוא גארד 6-7, שזה איזה 2-4, 2-3, לא אתלטי במיוחד, לא זריז במיוחד, הוא חור עצום בהגנה, כמו שקווין לאב, עם כל הרעש והצלצולים, כל השיפור, וכולם שיגידו...
אתה יודע מה הולך לקרות? לברון ג'יימס אמרת, קטס בולשיט, זהו.
לא, 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 לא. יש המון המון אקס פקטורס בקליבלנד הזו, הם אספו בעצם חבורת אקס פקטורס. דרק וויליאמס הוא שחקן ש אמור היה להיות עם קריירה הרבה הרבה יותר טובה ממה שהייתה לו, נבחר גבוה בדראפט, יצא שם מאריזונה, בוזבז במה זה היה מינסוטה.
היה ביוטה, היה במינסוטה, היה ביוטה, והיה בברוקלין, ממה שאני זוכר.
היה במינסוטה, חד משמעית, אני ראיתי אותו משחק במינסוטה, משחק נגד פיניקס, חד משמעית, אני ראיתי אותו שם, שחקן מאוד מבוזבז, יכל להיות הרבה הרבה יותר טוב, כנראה שהראש שלו עדיין לא בדיוק במקום, יש להם את...
הוא היה... לא, לא. דרמון וויליאמס היה יוטה, 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 יוטה.
לא, אני מדבר על דרון וויליאמס, אני מדבר על דרק וויליאמס.
אה, דרק וויליאמס, אה, אוקיי, אוקיי.
כן, דרק וויליאמס, שחקן יחסית צעיר.
כן.
צריך לתת, דרון וויליאמס היה שחקן ברמה של אולסטאר.
כן.
שיוחס את הקפיצה מדרגה הזו, ו... אתה יודע, אני מנסה להסתכל, מאיפה זה יכול להגיע? יש להם את ריצ'רד ג'פרסון, ויש להם את ג'י.אר. סמית, יש להם כל כך הרבה שחקנים, שיש להם את הפוטנציאל.
אבל משהו בראש שם...
נכון, אבל הם צריכים להתחבר. צריך להיות...
אגב, נתון מעניין על לברון ג'יימס, אתה יודע שזאת העונה, העונה האחרונה, הייתה העונה עם הכי הרבה דנקים שלו, באופן מאוד מפתיע, כי אתה יודע...
היית מצפה שיהיה פחות, שהוא יתרחק מהסל.
אבל בעונה ה-14 שלו, הוא נתן הכי הרבה דנקים, 145 דנקים, שזה יותר מ-2000...
אתה יודע למה זה לא מפתיע אותי?
עכשיו, למה זה?
אני אגיד לך למה זה. כי לברון שחקן סופר חכם, הוא סקולר של המשחק, ואם אומרים לו ששני דברים שצריך לעשות, או שלוש, או להיכנס, זה יגיד, סבבה, אז אני אכנס. אבל אם אני נכנס, אני אכנס עם דנק.
הוא התחיל לזרוק גם מהרבה יותר רחוק. זה אומר
שיוצאים אליו... שלא מביאים לו את המטר.
יוצאים אליו, כן, ואז הוא עוקף אותם, יש לו צעד ראשון מצוין, אתה יודע, יש לו צעדים ענקיים, ואז הוא פשוט, בגלל שהמשחק הרבה יותר פתוח, נותן יותר דנקים, יהיה מעניין לראות אם אנחנו נראה לברון של העונה הרגילה, כלומר הרבה זריקות משלוש, הרבה דנקים,
לצורך העניין לברון פנימה. לא קולע כל כך טוב משלוש, דיברנו על שיקגו, לג'ימי באטלר יש אחוז זהה לזה של לברון, נכון. משלוש, ללברון יש 55% מהשדה, שזה פשוט מגיע הרבה מדנקים,
כן.
אז אתה אומר, הרי מה יקרה? כל השלוש זה נחמד לגמר, בסופו של דבר שצריך, לברון נכנס לפאקינג גאד מוד, וכמו שראינו אז נגד דטרויט הגדולה, 28 מ-30 האחרונות, אם צריך הוא יעבור את מי שיש שם מולו.
אלא, אנחנו ראינו את זה גם, אנחנו
אינדיאנה...
קליבלנד הגיע לבוסטון, כן, שאם היא מפסידה, היא מפסידה את המקום הראשון במזרח, והיא פשוט נתן משחק...
היא דרסה אותם.
היא דרסה אותם, ולברון היה במוד...
גאד מוד.
כן, אז השאלה, מתי זה יקרה?
יש לאינדיאנה את אחד מהעשרה שומרים הכי טובים.
כן.
פול ג'ורג' הוא שחקן ענק בהגנה.
נכון, אבל אני לא יודע על
השחק שלו. לא, הוא לא יכול לשמור על לברון, כי אז אין מי שיקלה. אין באינדיאנה מי שיקלה אם פול ג'ורג' לא מביא את ה-25 נקודות האלה למשחק, בפלייאוף.
כן.
אתה מבין? זה מצב שהמאמן אומר, פאק איט, אין לי מה לעשות. אני לא יכול לשים את פול, בגלל זה יש לך את היתרון שיש לך קבוצות כמו מפיס עם טוני אלן, נגיד.
כן.
אין הרבה קבוצות הפריבילגיה הזאת שיש לך נשק הגנתי גדול. ואין הרבה קבוצות עם קוואי לנארד. יש אחד כזה שהוא באמת יכול לשמור חזק ולהתקיף טוב.
כן.
רוב השחקנים, וזה הגדולה של שחקנים טובים, יודעים איפה הם טובים ומשקיעים שם. דריימונד גרין יכול להיות או טוב בהגנה או טוב בהתקפה. אתה לא יכול להיות שניהם. כי זה אנרגיה. אין, אתה יודע, גם לברון, אתה יודע, הרבה פעמים הוא מתראים את זה שהוא לא שחקן ההגנה. כי בפועל, לברון הוא שחקן ההגנה הכי טוב בליגה.
או בין הטובים.
אתה יודע, כשהוא רוצה לחנוק את דרק רוז, הוא עשה את זה. וכשהוא רוצה לחנוק את מי שאתה לא רוצה, גם את דורנט, או כל מיני כאלה, זה לא כל כך הלך, אבל בסדר, הוא מסוגל. אבל אז הוא לא יעשה את מה שהוא עושה בהתקפה.
כן. לא, כולם אומרים שהוא אחד מהשחקנים שהכי סיוט לשחק נגדם. השאלה באמת...
הוא מסיים את העונה הזאת עם 26.5 נקודות, 8.6 ו-8.7 בריבאונים לאסיסטים.
שאגב...
זה לא ממוצע טריפל דאבל, אבל שימו לב, זה ממוצעים משוגעים.
הוא גם עושה את זה כבר 8 עונות ברצף. אף אחד לא עשה את זה בהיסטוריה כל כך הרבה זמן. את ה-25.6-6. אף אחד לא עושה את הדברים האלה, ולברון ג'יימס, שוב, אתה יודע, זה הרבה תלוי בו, זה הרבה תלוי בו, כמובן בבריאות שלו, אתה יודע מה, בסופו של דבר, לברון ג'יימס מעקם חלילה, כן, מעקם קרסול במשחק השני,
הם עפים,
אתה יודע.
חן השמית, עפים בסוויפ מהתו רגע ואילך.
כן, זה יכול לקרות, אתה יודע, זה בן אדם, לברון לא נפצע, לפי דעתי, לא נפצע קשה כל הקריירה שלו, כן?
אבל... מאז שהוא בן 10 והחליק, ההר של סופגניות שהוא אכל.
כן, אבל אנחנו מדברים באמת בסופו של דבר על זה שזו החלטה של לברון, ואחר כך באמת מעניין יהיה לראות מה קורה. בואו נעבור ל-6-3. בעצם...
הסדרה של הפלייאוף הזה.
ראסל נגד ג'יימס הרדן. אוקיי. האם זה הדבר היחידי שהולך לנגד עינינו, המאצ'אפ הזה, או שאנחנו הולכים לראות בעצם משחק בין שתי אסכולות שונות?
תקשיב, יוסטון לא יכולה לשחק כמו שהיא שיחקה בפלייאוף. יוסטון, ההתקפה שלה...
איך עם העונה? יוסטון ניצחו את כל הפעמים, לפי דעתי, לא?
חושב ש3-1.
3-1?
3-1 או 4-0, תכף נסתכל. יוסטון, ההתקפה שלה היא סופר חדגונית. היא נוראית לצפייה, כי זה תמיד הרדן עם הכדור, בניגוד לאוקלאומה, שזה לפחות קצת, יש את הקרייזינס שהוא מחפש, אבל הרדן עם הכדור, כל השאר רצים לפינה, או חצי פינה, או נכנסים פנימה טיפה לצבע, אבל זה הרדן עם הכדור, מישהו מגיע לפיק אנד רול, לא, לא, כן, כן. שאתה מסר כל ערב נגד קבוצה אחרת.
זה 3-1.
כן, שאתה מסר כל ערב נגד קבוצה אחרת, מגניב, אתה מגיע ל-55 ניצחונות, 27 הזה, יעילות התקפית מטורפת. הם צריכים להוכיח שמסוגלים לעשות השתיק הזה מול קבוצה, שאתה מסרק נגדם פוטנציאלית 7 פעמים ברציפות, וזה לא כזה טריוויאלי. אוקלאומה, זה מה שפתחנו אותו את הפרק, לפי עניות דעתי לאוקלאומה יש הרבה יותר לתת מאשר ראסל ווסטברוק. אני חושב שהסיפור פה, דווקא בסדרה הזו, היא לא שני הכוכבים, כי שני הכוכבים יהיו שני הכוכבים. הם יזרקו הרבה יותר מדי זריקות, בטוח שווסטברוק כנראה שלא הרדן. מה שכן יכריע, זה האם השלשות של יוסון יכנסו, והאם הצוות המסייע של אוקלאומה יכול לעשות את האקסטרה מוב. כי, אתה יודע, לאוקלאומה יש את אחד הסנטרים הכי טובים בליגה.
תראה, יש ליוסטון לוחמים, כן? זה לא שזה חבורה
שלו.
זה לא של חבורה של, אתה יודע, של רכים שזורקים משלוש.
ועדיין, זה לא סטיבן אדמס, וזה לא טאץ' גיבסון.
ברור, אבל יש להם את פטריק בברלי, אתה יודע, יש להם שחקנים, הם מקום ראשון בליגה בלקחת צ'ארג'ים מהיריבות, כלומר הם שמים את התחת שלהם שם, והרבה פעמים זה מה שקובע בפלייאוף. אותי אני כן חושב שזה יהיה קרב בין ראסל ווסטברוק לג'יימס הרדן, זה יהיה קרב בין שתי אסכולות.
מבחינת התמה הסיפורית בטוח.
כן, עזוב את הנרטיב עכשיו, אני מדבר מבחינת שתי סקולות. יש לך את הסופר יומן, סופר פלייר, ראסל ווסטברוק, שרוצה, מה זה רוצה? להגיע למשחקים מול גולדן סטייט.
רוצה לעבור סיבוב, רוצה להוכיח לכולם.
ברור, ברור, והוא הולך להיות בגאד מוד, לפי דעתי.
ולא יהיה אכפת למה טריפל דאבלים, פעם ראשונה.
ומי הולך לעצור אותו? בברלי? פטריק בברלי לעצור אותו? מי הולך לעצור את ראסל? כי ג'יימס הארדן, אתה לא תעצור אותו, אתה לא תעצור אותו, אבל אתה כן תיתן להם, אתה כן תיתן להם לזרוק לשלוש, אתה תנסה להרוג אותם באופנסיב ריבאונד, להגיע, לקחת כל זה, אתה יודע.
תקשיב, אני רואה את הרכב של אוקלאומה, בלי להעליב אף אחד, זה אסופת לבנוונים, זה הקבוצה הכי לבנה בליגה, אתה יודע, יש להם...
סטיבן אדם זה לא כזה לבן, הוא ניו זילנדי.
כן, כן, סבבה, זה קבוצה עם 7 לבנים, מישהו מהם צריך to step it up a notch. סטיבן אדמס ידוע בתור הגנה, ורוברסון ידוע בתור הגנה, וטאץ' גיבסון ידוע בתור מלחמה והגנה, וקוליסון ידוע ככה, ודאג מקדומות, הכל סבבה. מישהו מהם יצטרך לשים נקודות פנימה. לא ברור לי, אתה יודע, אני לא רואה את סבוניס נכנס יותר מדי לעניינים, אני מניח שלא ישמחו עליו יותר מדי במעמדים האלה, אני מאוד רוצה לראות שכן. אם מישהו יכול להפתיע, אני מניח, אתה יודע, אינס קארטר, כאילו, קאנטר, סליחה.
כן.
מישהו צריך לשים נקודות מלבד ווסטברוק. אני מבין מאיפה הנקודות של יוסטון יגיעו. עם יוסטון אין לי הפתעות. יוסטון, כולם רואים מה הולך לקרות.
כן.
זה הרדן מנהל את המשחק, מוסר אסיסטים לאנשים על השלוש, או נכנסים פנימה, סבבה, זה יוסטון.
אגב, יש גם משהו...
מה אוקלאומה הולכים לעשות כדי לשים נקודות?
יש עוד איזה משהו שאני רוצה להגיד. העניין של המאניבול. המאניבול, הרכבת קבוצה בסטטיסטיקות מתקדמות, ועל פי סטטיסטיקות מתקדמות, עובד מצוין בכל המקומות, מחוץ לפלייאוף.
כן.
אוקיי? בפלייאוף הרבה פעמים, המאניבול נזרק לפח, זה קורה גם בבייסבול, גם בכדורסל, גם בכדורגל, הרבה פעמים הסטטיסטיקות, המשמעות שלהם, הולכת לאיבוד בפלייאוף, בגלל שבפלייאוף זה הרבה מאוד אנושיות, ומי הבן אדם, מי הולך להיות האלפה, מי יהיה השחקן הכי טוב על המגרש באותו יום. לאוקלאומה יש את השחקן הכי טוב בליגה, עם כל הכבוד לכל שחקן אחר, השחקן הכי טוב בליגה העונה, ה-MVP, אוקיי? ראסל ווסטברוק, ולפי דעתי אוקלאומה היא טיפה פייבוריטית במשחקים, למרות ההפסדים, למרות זה שיוסטון משחקת כדורסל מודרני וכו', ואני כן רואה איזשהו פייבוריטיות של הרדן. אגב, אפרופו קוואי וזה, אתה יודע שהרדן השיג יותר אסיסטים העונה מאשר קוואי לנארד בכל הקריירה שלו?
לא, זה מפתיע, זה עונת מבחינת רכזות, מבחינת הובלת כדור, עונה מדהימה של ארדן, ויוסטון היא הרבה, תראה, הם הגיעו ל-55 ניצחונות, לא כי ג'יימס ארדן הוא עשה הכל, אתה יודע, יש להם כל מיני שחקנים שכבר לא חשבתי ממכם לתת, נהנה, ואתה יודע, בובי בראון וטרבר אריזה, וכל מיני שחקנים כאלה שאתה יודע, ריין אנדרסון, זה כמו הרכבים של סן אנטוניו, שאמרנו שפטי מילס, איפה הוא יהיה כוכב, מה זה הדבר הזה? יוסטון זה אותו דבר. יוסטון, המאני בול שלהם, בעצם טיפח את השחקנים האלה לרמה של yes we can כזה,
כן.
שרק היה חסר להם את המנהיג, ולהוציא את הסרטן מחדר ההלבשה, שהסרטן תכף נדבר בסיוע הבא במזרח.
בואו לא נשתמש בביטויים.
אני צוחק, אני צוחק, בסדר. את הרעה החולה מתוך החדר ההלבשה שלהם, ובלעדיו, בלי אאוורד כסנטר מוגבל מאוד, הם באמת פרחו. פטריק בברלי פתאום נראה כמו שחקן.
הוא היה קילר תמיד, והוא נראה עכשיו זה. טוב, מה במזרח, מילווקי נגד טורונטו?
סדרה מגניבה.
כן.
סדרה ממש
גם את The Greek Freak יש לך את דרוזן, קייל לורי חוזר, ומעניין לראות מה קורה. טורונטו נראה את הקבוצה, באמת קבוצה מאוד מסוכנת.
היא כרגע נראית כמו הקבוצה הכי טובה במזרח. אם אתה שואל אותי, לפחות אם איך שהעונה נגמרה, היא נראית כמו הקבוצה הכי טובה במזרח.
הם הביאו את סרג'י בקה, הם הביאו את...
איזה מבחן לסרג'י בקה?
את טאקר, פי-ג'י טאקר, שחקני הגנה טובים מאוד יש להם.
העולם הביתי הכי טוב בליג, כנראה.
נכון, מאוד אוהבים... טורונטו מאוד אוהבים...
כדורסל.
כן. לא, גם שחקנים אוהבים להגיע לטורונטו, אבל אני מתאר לעצמי שבפלי אוף, אתה יודע, יש אווירה שם...
תמיד בשידורים מראים לך, אתה יודע, את בדרונס כזה, איך כל העיר זה בעצם שטיח של אנשים שרואים את זה על מסכי ענק, אני אומר, בריך הכלכלה מקומית מתמודדת עם זה, אבל שיהיה לבריאות עם זה מגניב, סך הכל חוויה מגניבה.
קנדה, אתה יודע, נותנים להם את הרווחה וזה. אבל מילווקי... קבוצה מאוד אתלטית, היא קצת מזכירה את אוקלאומה של דורנט וראסל בשנה שעברה.
קיד מוכיח שהוא מאמן באמת מוצלח.
קיד אחד מהמוחות כדורסל המבריקים. הקבוצה הזאת, מלווקי, קבוצה נראית לי ארוכה, אתה יודע, השחקנים עם ידיים ארוכות, עזוב דה גריק פריק, יש להם כל מיני אתלטים כאלה, שחקנים מאוד, ככה נראה העתיד של הכדורסל בהרבה מובנים, שחקנים ארוכים כאלה, אתלטי מאוד, מן הסתם יאניס מוביל את כולם, יהיה מאוד מעניין לראות את הסוג של קלאש.
גם גרג מונרו שנמצא שם, וגם אתה יודע, כל מיני ג'ייסון טרי וטוני סנל שהיה בכל מיני קבוצות טובות הגנתית, בתקופת תום טיבודו וכל מיני חבר'ה כאלה, הם חבר'ה רוצחים. ג'ייסון קיד יכול ללחוץ על הקבוצה השנייה, אתה יודע, באמת להוציא להם את המיץ. הבעיה היא שטורונטו יש לה הרבה יותר מדי כלים התקפיים, כשהיא בהרכב מלא. דמרי קרול, עוד ריג'קט של החמישייה הנהדרת ההיא שהייתה באטלנטה, ו... דמר דרוזן, אתה יודע, אפילו סרג'י בקה, הוא שחקן התקפי מאוד underrated. אתה יודע, פשוט באוקלאומה אמרו לו, תעמוד בחצי פינה, נזרוק לך, תזרוק שלוש,
כן.
אבל הוא שחקן התקפי, הוא קצת נתקע שם באוקלאומה, הוא שחקן התקפי מעולה, בטח לפלי אוף, שזה כל דבר זה יהיה הפתעה. אני לא, אתה יודע, בטח קאי לאורי, אני לא רואה איך אוקלאומה, אני חושב שטורונטו, נסחו לסתה אותה 4-1 אפילו, 4-0.
כן.
כן, אני חושב שיאניס, ברור מה הוא יעשה, בסדר.
אותי מעניין לראות באמת את יאניס, כי הוא באמת הולך להיות, לפי דעתי, בעשור הקרוב, כולה בן 22. בעשור הקרוב זה, אתה יודע, יהיה לך שחקנים כמו יאניס, ויהיה לך את יאניס עצמו, יהיה מאוד מעניין לראות אותו בפלי אוף הזה.
יש הרבה שחקנים בליגה, את פורזינגס, ויש לך את טאונס, ויש לך כל מיני כאלה.
זה פלי אוף ראשון של מילווקי, כן.
אף אחד מהם לא עשה את הקפיצת מדרגה שיאניס עשה השנה, שהפך להיות כוח מדהים, גם בהגנה, גם בהתקפה. בהגנה הוא צריך להוכיח שהוא שחקן הגנה טוב, ולא שחקן של, אתה יודע, גם יוקיץ' חוסם הרבה, אבל הוא לא שחקן הגנה טוב.
כן.
יאניס צריך להוכיח שהוא שחקן הגנה טוב. אם הוא יצליח לנצח 2-3 משחקים, להוביל את מילווקי ל-2-3 ניצחונות, זה יהיה הישג מדהים, וזה יראה שלמילווקי יש הרבה מה למכור בשנים הקרובות. זה גם ישכנע אולי שחקנים להגיע לשם, אתה יודע, בכל מילווקי זה פאקינג חור. אני מניח שלא קל להגיע, זה גם שוק קטן, גם חור, הם צריכים לעשות משהו יוצא דופן כדי...
אני חושב שהרבה שחקנים ירצו לשחק עם יאניס, אני לא יודע, אתה יודע, אתה איזה...
יאניס וקיד.
כן, כן, אבל טוב, זה מעניין בעיקר מבחינת הלצפות ביאניס, נגד שני שחקנים מצוינים, גם דרוזן, גם קייל לורי, נעבור ליוטה
הקליפרס.
אוקיי, קליפרס, יש נתונים על, כשהם משחקים עם קריס פול, הם מנצחים 70% מהמשחקים שלהם.
יותר, לא?
טיפה יותר.
אבל ככה הם מנצחים 70% מהמשחקים. בלעדיו הם מנצחים 70%. בלעדיו הם 62%.
בסדר, אבל...
הם מתכוונים ל-80, אם אני לא טועה.
אוקיי, אז קריס פול, כן,
הוא... למי ששכח...
אחד מהרכזים הכי טובים בליגה הזאת, ב-20 שנה האחרונות, גם מבחינת הסיסטם הוא פיתח יכולת זריקה מרחוק מאוד, העונה, הוא שחקן מצוין, בלייק גריפין הוא אחד מהפורורדים הכי טובים בעשור האחרון, אוקיי, דיאנדרה ג'ורדן הוא אחד מהסנטרים הדומיננטים, שאפשר להגדיר, ג'י ג'י רדיק, קלעים לשלוש,
זה לא רק שלוש, מה שנקרא, להגיד שהוא רק קלעי שלוש, הוא שחקן פנטסטי,
שחקן פנטסטי,
אפילו אוסטין ריברס הוכיח שהוא לא רק הבן של,
כן, ודוק ריברס הוא מישהו שזכה באליפות, יש את פול פירס על הספסל, אתה יודע, כאילו, יש שם הרבה מאוד כלים, אולי הם קצת קצרים, כן, אולי הם לא מאוד מגוונים כמו יוטה.
כמו טורונטו, הם באים בכושר, הם באים בפורמה טובה לפלייאוף.
והם באים בפורמה טובה, יוטה, קבוצה מאוד מעניינת, אבל זה פלייאוף ראשון שלהם, אחרי הרבה מאוד שנים. הווארד הוא מצוין, רודי גובר הוא מצוין. השאלה, אם אתה מסתכל, ואם אנחנו מסתכלים על הטלנט, שיש בכל קבוצה, לפי דעתי, לקליפרס יש טלנט בכל עמדה, טובה או שווה ליוטה. נגיד, דיאנדרה ג'ורדן מול רודי גובר, הייתי נוטה אולי לרודי גובר, בגלל הגיל ובגלל העונה המצוינת שלו.
גורדון היוורד נגד אלן אנדרסון, אקס מקבי, סתם.
לא, לא, אבל לא, אתה אומר, גורדון היוורד, אתה יודע, כאילו...
גורדון היוורד נמצא בלבל של ג'ימי באטלר.
אוקיי, בוא נבחר חמישייה סנטר
רודי גובר.
סנטר רודי גובר, אוקיי, מי פאורפורד? רכז קריס פול.
כן, בוודאי. שמע, בוא נתחיל בגרדים, נשאיר את הפורדים שנייה, תן לי לחשוב. מי אתה לוקח גרדים?
את קריס פול.
בוודאי.
וג'י ג'י רדיק.
כנראה שעל פני ג'ורג' היל, למרות שג'ורג' היל...
נתן עונה טובה מאוד, אבל אני חושב שרדיק הוא פשוט קלה יותר אמין.
כן, מבחינת פורורדים, אני מודה שאחד השחקנים האהובים עליי בליג הזה, בוריס דיר.
אבל אוקיי.
שמע, הוא שחקן פלייאוף אדיר, והוא בדיוק מסוג השחקנים האלה, שאתה פתאום אומר, וואו, הוא משחק פה? לא, אתה יודע, הוא בדיוק, אם יצא לך לראות משחקים שלהם, אתה פתאום אומר... איזה כיף שהוא על המגרש.
כן.
כי...
אגב, יש לו קטע עם קפה. הוא מאוד אוהב קפה, הוא שונא את הקפה בארצות הברית, הוא הביא מכונת קפה לתוך החדר הלבשה של סן אנטוניו.
כן, הוא צרפתי, זה חלק מהעניין. אני מניח שמבחינת פורורדים, זה כנראה חייב להיות הבחירה הבנאלית של גורדון היוורד ובלייק גריפין.
אוקיי.
פשוט
מוזן. אז יש לנו
איתון,
יש לנו, אוקיי, יש לנו... קבוצה יותר מוכשרת בקליפרס, לפי דעתי. אולי יותר קצרה, בספסל של יוטה, טיפה יותר עמוק.
זה גם דרבי של אקס מקבי.
נכון, מה שמו?
ג'ו אינגלס נגד אלן אנדרסון.
אגב, ג'ו אינגלס נותן עונה אדירה, כן? והוא עובד טוב עם גורדון היוורד.
שמת לב כמה אוסטרלים? שמת לב כמה אוסטרלים דיברנו היום? מדהים, אה?
גידי אמית. אז אנחנו, זו צירה ממש מעניינת, אנחנו לא, אי אפשר לדעת לאן זה הולך.
ג'ו אינגלס עם עונה של 7 נקודות, 3 ריבאונדים ושני אסיסטים, 2.7 אסיסטים.
שמה, יש לו גם כמה מהלכים שאתה יודע, הוא מוסר.
44% ל3.
גם 44, אבל הוא מוסר את הכדור איפשהו לאוויר, וגורדון היוורד על הבנבן הזה, קופץ איך שהוא תופס את הכדור, הוא נותן דנק.
הוא אתלטי ברמה
מפחידה. יוטה קבוצה מאוד מעניינת, יש לה אחלה מאמן, קווין סניידר. אני לא, אגב, דנטה אקסום, הוא גם כן איזה אטלט על, אתה יודע, תראה גם הזרים, כמה זרים אנחנו מדברים בעצם, גם רודי גובר הצרפתי, גם אקסום, תשמע, זה...
הוא בן 21, כן?
מי?
אקסום.
כן.
וגם אוסטרלי, כן?
כן.
אם אתה רוצה למנות עוד אוסטרלי אחד למיקס, זה כיף לראות מדינה שפתאום...
דבלנובה, לא דיברנו עליו במילווקי.
נכון, עוד אוסטרלי, הסכמנו אותו, אבל בסדר.
אפרופו קפה, הוא יש לו חברת קפה שהוא הקים.
שמה עושים?
יש לו בית קפה באזור הזה של מקלין קליבלנד, הוא הקים בית קפה.
שכולם מצטלמים שהם שותים שם, כן, שמעתי את השתיק הזה. אני אלך על יוטה פה וסוף עידן קליפרס, אני חושב שזה יהיה העונה שבה קליפרס יתפרקו.
כי בעצם גם בלי גריפן וגם קריס פול... הם משתחררים עוד מעט, כאילו...
אני רואה את יוטה מגיעים לגמר, אפילו. אני חושב שזו קבוצה שיכולה לעשות...
באמת?
כן, אני חושב שזו קבוצה שיכולה... לא, מן הסתם לא. מן הסתם הם יעופו נגד גולדן סטייט בסיבוב הבא, אם הם יעברו. בוא לא נגזים, אבל בסדר, כן. אני חושב שזו קבוצה שתעשה המון המון צרות לגולדן סטייט.
אוקיי, בוא, סדרה אחרונה, אטלנטה, וושינגטון. גם כן, וושינגטון היא קבוצה...
היא אוקלאומה של שנה שעברה.
גם, אבל אם אתה רואה בהסל סטאטס, בסטטיסטיקות של המאבק, אתה רואה מלא שחקנים של וושינגטון, אתה רואה את וושינגטון, קבוצה שרצה על כדורים לוס בולס בטירוף, קבוצה שנותנת הרבה חסימות, כאילו סקרינס, לא חסימות בלוקים, קבוצה שחוסמת המון, מאוד מאוד פיזית, יש לה איזה קרב כזה אישיותי עם בוסטון, זה שתי קבוצות די זהות.
בכמה שנים הם נלחמות.
כן, די זהות. וושינגטון הגיע למשחק עם שחור לגמרי מול בוסטון, בגלל שזה הלוויה של בוסטון, כל מיני, לא יודע, יש אווירה כזאת של
מניאקים. וושינגטון זה אחת הערים הכי שחורות בארצות הברית, הם נהיים האוקלנד החדשים מהרבה בחינות, קבוצה שמשחקת כדורסל רחוב אפילו. בעידן שבו כמעט לא רואה את זה.
ג'ון וול הוא אחד מהשחקנים הכי מהירים שאי פעם נראו על מגרש, הוא יכול לעבור מגרש כמו יוסיין בולט.
הוא עדיין פחות מהיר מללה, לפי מנהלת הליגה, אבל... אבל כן.
איך... בפודקאסט על ה-NBA הגענו למערן ללה.
שמע, הוא כזה מהיר.
כן.
36 כמה, שלא יודע אם ראית את הנתונים של מנהלת הליגה. פשוט עברנו על זה בסדר, אם הוא בסדר.
היה המאמן כושר, יש מאמן הכושר של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, הוא בחור איטלקי, והוא אמר, תראה, אנחנו, יש לנו כמה שחקנים שרצים 36 קילומטר בשעה, אבל כמש, אבל גרף בל עושה את זה עם כדור ברגל.
כן. אני אספר לך סוד, בארץ אין שחקנים שרצים 36 קמ"ש, אבל בסדר.
אז מה, איך אנחנו, מה אנחנו רואים? אטלנטה זה קבוצה סכיזופרנית לגמרי, אי אפשר לדעת בעצם מה הם הולכים לעשות.
אני יודע מה הם הולכים לעשות, הם הולכים לעוף בסיבוב הראשון.
מה, דווייט הווארד לא הולך...
לא, אין, אטלנטה ויתרה, לא הצליחה לשמור על הקור טים שהיה לה, כולם התפזרו, קרול וקורבר וכולם התפצלו להם, אטלנטה התחילה סבבה את העונה, אבל מהר מאוד התברר
האמת ש... האמת היא, הם מאוד מאכזבים, הייתי בטוח שהם יצליחו יותר, הייתי בטוח שגם דווייט הווארד יחזור להיות הדווייט הווארד הדומיננטי מאורלנדו, שיתנו לו את המקום, לפי דעתי הוא גם מאכזב אותם, אבל וושינגטון התחילה נורא את העונה והשתפרה, וגם ג'ון וול פנטסטי, גם ביל פנטסטי, אוטו פורטר אחד מהקלעים הטובים ביותר בליגה, מה שם הפולני שלהם?
בוגדנוביץ',
לא פולני, הסנטר הזה, נו, אני צריך עכשיו שנייה לבדוק, הוא עשה, נו, סטף קרי גמר אותו רק שנייה, אנחנו מדברים הרבה זמן על כדורסל, חביבי.
We are pitched.
אני עכשיו חיפשתי בגוגל וושינגטון בולטס, עד כדי ככה. וושינגטון בולטס, זה היה השם לילדים בינינו, גורטאט. אחד, לילדים שבנו, וושינגטון בולטס, הייתו הקבוצה שבעצם וושינגטון וויזרדס, שינו את השם אחרי רצח רבין, בגלל שהבעלים לא רצה שיקראו על הקבוצה על שם כדורי רווה, גם טען שזה בעיית אלימות ולא צריך, וגם היה להם שחקן גילברט ארינס שהגיע
עם נשק.
עם נשק חם לאימונים. אבל וושינגטון תהיה קבוצה שמאוד קשה לשחק נגדה. גם לקליבלנד, אם אנחנו מסתכלים לעתיד, קליבלנד עם המשחק מעבר הלא טוב שלה, נראה לי שהיא מאוד מאוד תתקשה מול וושינגטון, יותר מאשר כל קבוצה אחרת.
אני לא יודע, אם וושינגטון פגשה את קליבלנד, זה אומר שזה רק בגמר?
כן, בגמר המזרח.
כן.
אבל כן, יהיה... בוא נע, תראה כמה אנחנו מדברים על, על הסדרות האלה, זה ממש הולך להיות, כאילו, ואנחנו באמת... נגיד חוץ מגולדן סטייט שאנחנו די בטוחים שתעבור.
לא, אני אפילו גולדן סטייט, אני מאוד מסוכן לראות את זה.
אוי, שנו די. חוץ מגולדן סטייט שאנחנו בטוח יודעים לעבור, ואולי קליבלנד מול אינדיאנה שככל הנראה יעברו, באמת אנחנו, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אתה יודע, הדברים האלה יכולים לפתח מומנטום משלהם, פתאום יהיה לך עונה כזאת, אתה יודע, יהיה לך מעין הפתעה כזאת, אתה יודע, לא אינדיאנה, כן, סן אנטוניו בפיגור 2-1 או 3-1, יהיו דברים כאלה, יהיו דברים כאלה, זה מה שהפלייאוף, הפלייאוף מעניין, הפלייאוף מאוד מעניין.
כן, יש, וושינגטון צריכים להוכיח שבוגדנוביץ' הוא שחקן פלייאוף, וש... טוב, ביל את וול מוכח, מה שנקרא.
כן.
כל השאר צריכים לעשות את הקפיצת מדרגה...
כולם צריכים לעשות קפיצת מדרגה.
אוטו פורטר צריך להוכיח שהוא יכול לקלוע את השלשות האלה גם במאני טיים, מרקיף מוריס צריך להוכיח שהוא לא...
בוא נה, שכחנו בוושינגטון את ברנדון ג'נינגס, שהוא אחלה שחקן קלה שניו יורק ויתרו עליו, לא מובן למה.
עוד ריג'קט של סך הכל של מילווקי, לא?
כן, בהתחלה.
כן. אתה יודע, כמו מייקל קרטר וויליאמס, מילווקי בשלב מסוים, אתה יודע, כמו פילדלפיה, כזה היה לה מלא צעירים, פשוט אף אחד מהם לא didn't stick.
חוץ מיאניס אנטטוקומפו.
כן.
אוקיי, אז מה, איך אנחנו מסכמים את הדיון הזה?
איך אנחנו מסכמים? שיום שבת, 10 בערב, המשחק הראשון זה קליבלנד נגד אינדיאנה. תענוג.
יאללה.
ניפגש מחר בפרק על ליגת אלופות ויואב ברוק.
יואב ברוק, מגיע.
כן. ביי, נתראה מחר.